חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
ההסקט, לדבר זה לא משמין, משודר בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך, אלפרו, שרוצים לעשות רק טוב מהצומח, ומאפשרים לנו להביא לכם את התכנים שלנו כל שבוע מחדש, ואם אתם התגעגעתם, אנחנו יותר, אנחנו מתחילים.
עונה שישית, בוא נצא לדרך.
שישית!
הלו, 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 שש פעמים.
וואי, לוקסי, התגעגעתי אז באתי.
התגעגעת?
כן.
אני שמח, למה התגעגעת?
קודם כל התגעגעתי לראות אותך באופן יותר רציף. קצת חשתי שהיית זקוק לחופשה ממני.
לא ממך, אבל מהחיים כן. לא הייתה לי גם חופשה ממך, בואי.
אני רגילה למינון יותר גבוה ביחסים שלנו. אמרתי את זה גם לעומרי. בזמן. בקיצור, אני גם הגעתי קצת צרודה היום, אתה מבין? זה לא שכאילו שהשתנה לי הכל במהלך ההפסקה, זה פשוט כאילו...
בסדר, כל סקסי להקלטות.
בקיצור, עונה שישית יוצאת לדרך, ואנחנו בסיאו של חג החנוכה, החג שבו אנחנו מתגנים את עצמנו לדעת, שלא לומר למוות.
למוות.
ולכן בחרנו, כפרק פתיחת העונה, הפרק החגיגי שלנו, לדבר על זה.
על שמן.
על שמן ועל טיגונים, שבעצם אי אפשר להפריד ביניהם, נכון?
אפשר להפריד ביניהם אם מתייחסים לשמן זית או לשמני טיבול. אבל כן, אנשים חושבים על שמן, הם חושבים על טיגונים. ועוד יותר גרוע, כשגוגל חושב על שמן, שאת כותבת לו אויל, הוא חושב על נפט.
טוב, הוא צודק. יש יותר נפט בעולם מאשר שמן, אבל בעצם היום, כשאנחנו נכנסים וצוללים לתוך הדיון על שמן, אנחנו בעצם סוג של שמים בצד שני דברים. אנחנו שמים בצד שמן זית.
דיברנו עליו.
שמים בצד חמאה.
דיברנו עליו.
מה זה דיברנו? דיברנו על שניהם לדעתי בעונה השנייה כבר. כלומר, חומרי גלם שאנחנו כל כך אוהבים ומריצים, שבעונה השנייה כבר קפצנו עליהם כמוצאי שלל רב. כאילו צריך לקחת את זה כאקסיומה. בסוף, עדיף שמן זית וחמאה. אבל החיים לוקחים אותנו לעולמות אחרים, ואנחנו נזקקים בחיים שלנו לעולמות אחרים.
אנחנו במהלכו של חג, שלא משתמש לא בחמאה ולא בשמן זית, כדי לייצר את מה שהוא צריך לייצר. לא סופגניות, לא לביבות, לרוב, לא מתגנים לא בחמאה, לא בשמן זית, רק האנשים שהם ממש כאילו מושחתים.
סליחה, תראה איך אני מרים הגבה עכשיו.
לא, את כן,
אבל אני... בשביל מה אני בלי בוטוקס, מבטיח... שאני אוכל להרים גבה.
מבטיח לך.
את שתיהן ביחד גם.
רוב המאזינים שלנו,
נו.
כשצריכים לתגן עכשיו 3 ליטר שמן ל-20 איש שמגיעים הביתה, לא שופכים 3 ליטר שמן זית, בטח לא 3 קילו חמאה, משתמשים ב-3 ליטר שמן קנולה. 3 ליטר שמן קנולה, שזה ה... טוב, אנחנו נגיע לזה.
וואו, אבל שלא
אני כך... אשתדיל לך, תחקיר פה,
כן?
נתן לי סתירה,
כן.
עורר אותי ברמה של הייתי זכוח כל חיי. אבל אנחנו תכף ניכנס לזה, כי הנה...
5 דברים שלא ידעתם על שמן.
שמן קנולה, אותו שמן שאו ששונאים אותו או שאוהבים אותו, זה אפילו יותר חמור מכוסברה. אנשים אומרים, או שאתם שותים, או שאתם משתמשים בשמן קנולה ואתם הורגים את עצמכם, או שזה שטויות.
לוקסי, אני ארחיב על זה.
טוב, טוב, טוב. יש שמן זית, עשוי מזיתים, יש שמן תירס, עשוי מתירס, יש שמן כותנה, עשוי מכותנה, יש שמן חיריה, אפילו יש צמח שנקרא חיריה. אין צמח קנולה, אין כזה דבר. קנולה זה ראשי תיבות. ספרי להם מה ראשי תיבות.
Canadian Oil Low Acid.
כי הוא מורכב מאיזשהו צמח, אפרת תכף תרחיב, שיש בו רמה גבוהה של חומצה רעילה, שהיו צריכים לעשות לו כל מיני דברים כדי להוריד אותה, וזה ראשי תיבות של התהליך הכימי, ושל המקום שבו מפיקים את זה.
ולכן, כשאתם נוסעים לכם בחול בשדות נרחבים, אל תחפשו שדות של קנולה. אין כזה דבר שדה של קנולה, אבל אנחנו כאמור נרחיב על זה בהמשך.
עובדה הבאה.
עובדה הבאה, ההבדל בין שמן לשומן. אנחנו צריכים להבדיל בין שמן לשומן. השמן משמש לתיאור חומצות שומן נוזליות, ושומן, בדרך כלל אנחנו מדברים על דברים שהם מוצקים בטמפרטורת החדר. זה בעצם ההבדל כמו בין אויל לבין פט. ולכן, אם אנחנו רוצים להבדיל בין נוזלי למוצק, אז אנחנו בעצם מבדילים בין שמן מהצומח לבין השומן שמקורו בדרך כלל מן החי.
למרות שיש יוצא מן הכלל.
כמובן.
אוקיי, הפרצי מלב, מרגרינה.
או.
האם מרגרינה היא האויב של האנושות? כן. מיד נגלה.
ברור.
לא, אל תתני כבר את הסוף של הפרק, אם יפסיקו להזין.
אנחנו בספוילרים הרגע שנכנסנו לאולפן, אבל אתם יכולים להפסיק להקשיב פה, אנחנו כבר אמרנו הכל. ביי.
מרגרינה הומצאה באמצע המאה ה-20, והיא הייתה איום כל כך גדול על תעשיית החמאה.
כן.
שלוביסטים של תעשיית החמאה בארצות הברית הוציאו שלל חוקים נגד מרגרינה.
כן.
שאחד מהחוקים היה שאסור למכור מרגרינה צהובה, והמרגרינה הייתה נמכרת לבנה ביחד עם קפסולה קטנה של אבקת קורקום.
בשביל שיהיה לצבע?
שבבית אפשר יהיה להרבב את זה ולעשות יעני תחליף חמאה צהוב.
יו, מרגרינה זה הכי השטן.
תמשיכי.
עם כמה שאנחנו רוצים להשמיץ את השמן, עם כמה שבמשך שנים אמרו לנו להוציא אותו מפירמידת המזון שלנו ולצמצם ככל שניתן, הלו, בוא נזכור, אנחנו לגמרי, לגמרי, לגמרי חייבים שמן ושומן לבריאות שלנו. כל מעטפת התא כמעט מורכבת ממולקולות שומן וקולסטרול. כל מערכת העצבים שלנו, ההולכה העצבית שלנו מורכבת מסיבי מיילין, שזה בעצם כמעט הכל שומן. אי אפשר לספוק ויטמינים, את ה-A, D, E ו-K, בלי שיש לנו שומן במזון שלנו, ולכן שמן אינו אויב.
הפך, השמן הוא חבר. זה בניגוד לסוכר. הוא אויב.
והמרגרינה.
אבל אנחנו נקדיש גם לסוכר, נראה לי, פרק העונה.
מה, העונה?
חייבים.
נגיע לזה העונה?
איך לא דיברנו על סוכר?
כי אנחנו מתים מפחד, כי איך זה תחקיר של 8,000 שעות ו4 פרקים ברצף, למי שכוחות, בוא.
כן. טוב, עובדה אחרונה, ונראה לי קצת דיברנו עליה, אבל כולם יודעים, שומן מהחי הוא שומן רע, זה כללי האצבע, שומן מהחי רע, שומן מהצומח טוב.
לא.
היום אנחנו הולכים לשבור את כל המוסכמות, לגלות לכם את כל הסודות, שיהפכו לכם את המוח, כמו שאני נהפך לי המוח השבוע.
חד משמעית.
רק שתדעו לכם, השבוע הלכתי לסופר גדול, רשת עצומה.
אחר כך תספר את זה.
טוב, בסדר.
תראה, אז באמת אחד הדברים המרתקים בפרק הפתיחה שלנו היום, זה שלמרות שאנחנו קודם כל ולפני הכל תוכנית קולינרית, כשזה מגיע לשמן, אנחנו הולכים לתוכנית מאוד מאוד שונה בעיניים מהרגיל, כי זה כל הזמן עניין הבריאות יהיה ככה בצד, וייכנס, ישתלב, יצא וייכנס, כי באמת חוץ משמן זית וחמאה, שמתקשרים לנו לטעמים טובים ולקולינריה איכותית, הדיבור על שמן ניטרלי מקושר יותר לאוכל טרשי, לאוכל מתוגן, מקושר לנו הרבה יותר לג'אנק פוד, לדברים שהם נורא כיפים, אבל בוא, הם בדרך כלל לא נחשבים בטופ של הקולינריה הגבוהה, ואני מתנצלת בפני הקנטקי פרייד צ'יקן, האהוב. וזה חוט שני שיעבור אצלנו היום בפרק, כי אני ממש חש שצורך לעשות הקדמה שהיא, אולי אפילו נשמעת הקדמה קצת מתנצלת, אבל אני באמת לא חושבת שאי פעם הייתה לנו תוכנית שנושאים בריאותיים, טק, 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 כל הזמן אנחנו נזכיר אותם, כי יש פה יחסי גומלין בין הטעם לבין הבריאות כל הזמן. כי המקור של השמן משפיע על הטעם, ו... אם זה מהחי או מהצומח, ויש משמעות לכמה שמן מכניסים לאוכל, נכון? מבחינת
ברור.
אין ספק שמשהו אפוי אינו טעים כמשהו מתוגן.
בהחלט.
ויש משמעות לדרך הפקת השמן, אם הוא מזוכח או לא מזוכח, זה משפיע על טעם השמן, ומשפיע על הבריאות, ומשפיע בסופו של דבר גם על הטעם של האוכל שלנו, או רווי או לא רווי. יש משמעות לצורת השימוש בחומר הגלם, אז זה גם מבחינה קולינרית, אבל גם מבחינה בריאותית. טיבול או טיגון או בישול. וזה העניין היום של בעיניי עוד נסקרן בפרק הזה, שסוג השומן, נעשה בו סדר, ישפיע לנו על הטעם, וצורת ההכנה תשפיע על הטעם, והפרק של היום הוא פרק קצת אחר, וכפי שאמרתי בחמש עובדות, שמן הוא חלק בלתי נפרד מהחיים, אנחנו רוצים אותו בתוך התזונה שלנו, אנחנו רוצים אותו בתוך הצלחת שלנו, השאלה איך, כמה, למה ובאיזו צורה, ואנחנו עוד איזה כוכבית קטנה, זה שאנחנו שמים בצד את כל מיליוני הדברים שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, שממילא מכילים שמן ושומן. כלומר, החומר גלם הזה הוא כל כך בבסיס הגוף שלנו, כל כך בבסיס הקיום שלנו, שהוא נמצא בכל דבר מסביב, בבשר, בביצים, בגבינות, בדגים, וכמובן בעשרות אלפי מוצרים שאנחנו קונים בחנויות, בין אם זה מאפים ובין אם זה חטיפים אתה מבין?
וגם כמובן בכל מוצרי הצומח.
הכל.
שומן זה חלק בסיסי, מהמולקולות שמרכיבות את האוכל שאנחנו אוכלים. זהו, אין מה להגיד.
ובכל מקום, ואנחנו היום מזקקים את הדיון לאותם בקבוקי שמן, שרובנו בסופו של דבר קונים בסופר.
כן.
שם הוא נמצא, ובכמויות ענק, ועתק.
אוקיי.
אני רוצה שאתה תספר לי, לוקסוש, מאיפה הוא מגיע אלינו?
היסטוריה?
מתי המציאו אותו? לא את החמוד שרץ באחו, אוקיי? לא את זה שגדל על עצי זית עתיקים ואנחנו מעריצים אוהבים וסוגדים לו. זה שנמצא בבקבוק פלסטיק בסופר.
למה היא אומרת החמוד שאנחנו סוגדים לו? כי הרעיון של הפקת שמן צמחי הוא כולו שלנו. ישראלי לחלוטין, הרבה לפני שהייתה ישראל, כבר דיברנו על זה פרק שמן הזית, בית הבד הראשון בעולם היה כנראה בעין ציפורי, פה בישראל בצפון. היום זה ישראל.
זה מדהים שזה בציפורי. שלשם אני מגיעה לקנות את שמן הזית שלי.
אז הנה, אפרת אישה שהולכת ישר למקורות. עכשיו, זה אנחנו יודעים, זה קרה כבר לפני אלפי שנים, 8,000 שנה, משהו כזה. אבל הקטגוריה הזאת שאנחנו מדברים עליה היום של שמן צמחי, ואמרנו, שמנו את שמן הזית בצד, זה דבר כל כך מודרני, כל כך חדש, שאתם הולכים להשתגע. אבל המציאו את זה רק באזור המאה ה-17.
את השמן הצמחי?
כן.
מה עד אז היה שמן זית?
שמן של חיות. תחשבי על זה ככה, נלך אחורה. איך מפיקים שמן של מוצר מהצומח? נגיד שמן בוטנים. לוקחים את הבוטנים, מועכים את הבוטנים. מה מקבלים?
שמן.
לא. מה? מקבלים חמאת בוטנים.
אוקיי.
להפריד בין החמאת בוטנים לשמן של החמאת בוטנים, זה נורא קשה. ולכן כל השמנים...
זה נורא קל, שמים את זה בתוך המזווה לאיזה חודש-חודשיים, והשמן צף למעלה.
נכון, אבל את מקבלת בערך 0.5 סנטימטר של שמן על 20 סנטימטר של חמאת בוטנים.
כן.
לא פרקטי.
פחות.
עכשיו, הדבר הזה הוא בעייתי מאוד, כיוון שהוא מתאפש מהר מאוד, והוא מתקלקל מהר מאוד, ונורא קשה להפיק אותו, ואי אפשר לתגן בתוך חמאת בוטנים.
וחבל.
אני עוזב רגע את אסיה, שהשתמשה בשמני קוקוס, שמני דקלים, וגם קצת שמני סויה שהם היו גם מפיקים, גם מעט מאוד. אני עוזב את המזרח התיכון, אנחנו הכי טובים בעולם כמובן, היינו משתמשים בשמן זית. אני מדבר על המדינות האירופאיות הנאורות כביכול, אך ורק שומן של חיות, אוקיי? עד לפני 200 שנה, שומן בקר, שומן חזיר, שומן צון, ובעיקר שומן לוויתנים, אגב, שאחראי...
בעיקר שומן לוויתנים?
שאחראי להכחדת כל הלוויתנים בעולם, אני תכף אסביר לך.
עשו את זה, רגע, הכחידו אותם בשביל השומן?
כן, הכחידו את 99% מאוכלוסיית הלוויתנים לפני בערך 150 שנה.
כן.
בשביל השומן שלהם, תכף אני אסביר לך בדיוק למה, וכמובן חמאה, כן, אבל לא שומן צמחי. בתחילת המאה ה-19, המאה ה-18, נגיד של ה' המאה ה-18, חלה המהפכה התעשייתית.
זוכרת.
פתאום התחילו מכונות לעשות דברים שבני אדם עשו. עכשיו, מכונות זה מכשירים מתכתיים שמסתובבים. גלגלים שמסתובבים.
הוא עושה כאן תנועות של גלגלי שיניים ומצפה שתבינו את זה בלי שאתם רואים.
בשביל זה יש לי אותך קריאות מהיציע. מה שקרה, היו צריכים שומן כדי לשמן את הגלגלים של המכונות האלה, כל מכונה מבוססת באיזושהי צורה גם על איזשהו מנגנון זיחוך.
כלומר, מה שאתה בעצם מנסה להגיד לי זה שהשמן הצמחי הומצא בשביל מכונות ולא בשביל אכילה?
עוד לא הגעתי לזה אפילו.
סליחה, אני
מה שקרה, אפרת, זה שהיו משתמשים בשומן לוויתנים.
בשביל מכונות?
בשביל מכונות, באזור 1860 הצליחו להכחיד את רוב אוכלוסיית הלוויתנים, לרמה כזאת שהיו חייבים למצוא פתרון חדש. בארצות הברית היו עושים מלא כותנה, חלק מתוצר הלוואי של הכותנה הזה זרעי הכותנה,
כן.
ואמרו, אוקיי, בוא נעשה מזה שמן כדי להשתמש במכונות. צימבוז, מופלא.
אני מאוד שמחה בשבילם, אבל אני עוד בהלם מעניין על של הלוויתנים.
נכון. עכשיו, אמרתי, נורא קשה להפיק שמן טהור ונקי ממשהו צמחי.
כן.
זה לא חמאה, את כאילו חובצת את החלב ובסוף מקבלת חמאה. ואז המציאו שורה של מכונות שמעבירה את כל השמנים התעשייתיים שהיום אנחנו משתמשים בהם במטבח, 7 מדורי גיהנום כדי להפוך אותם למזוקקים, לשקופים, נטולי טעם וריח, כדי שאפשר יהיה באמת להשתמש בהם בפיסול. מי שהמציא אגב את אבני היסוד האלה, זה בחור בריטי בשם ג'ון סמיתון, שהיה מהנדס, שחל לפני 200 שנה, הוא אגב המציא גם את התיאוריה שעליה האחים רייט ביססות התעופה, זאת אומרת, הוא אבי באמת התעופה, והוא גם אחראי למלט שבונה את כל הבניינים שאנחנו חיים בהם היום, בחור ממש חכם.
הוא המציא מלט, הוא המציא תעופה, והוא המציא שומן צמחי?
הוא המציא את המכונה ההידראולית, שיודעת לסחוט את הזרעים, ולהעביר אותם תהליכי ניקוי וחימום, כדי להפיק מהם את המיטב.
בחור מוכשר.
אבל זה הולך ומסתבך. חברת פרוקטר וגמבל, מכירה אותם?
כן, שלום שלום.
מה הם עושים?
מיליון דברים.
אבל בעיקר קוסמטיקה. הם היו יצרני סבונים, ואחד מהראשונים להשתמש בתהליך שלו כדי לייצר שומן צמחי, כדי לעשות סבונים. אבל המראה הזה של המוצר, שהוא מוקשה ותחשבי חמאת בוטנים,
כן.
הזכיר להם חמאה, הזכיר להם שומן בקר, הזכיר להם שומן מוצק, ואז הם אמרו, בוא נמכור את זה גם לבתים.
בוא נאכל את זה.
זה אגב קרה ב-1911, רק אז שומן צמחי נכנס לבתים. בהתחלה באמת מוצק, קריסקו קראו לזה, שומן מרגרינה.
זו הייתה השאלה שלי, מה זאת אומרת? אתה רוצה להגיד לי שבשלבים הראשונים הם ייצרו שומן צמחי במצב צבירה מוצק?
הוא לא היה מוצק, הוא לא היה מרגרינה, הוא לא היה התהליכים הכימיים שמעבירים כדי לקבל שומן מוצק, הוא היה פשוט הבסיס הבלתי מזוכח. של תחינת אגוזים בוטנים ושאר דברים, כדי לקבל מהם שמן.
אוקיי. לא, חשוב להגיד שזה לא מרגרינה, מרגרינה הגיעה בשלב יותר מאוחר, והיא גם הרעה החולה של המאה ה-20.
מיד נדבר על זה, אבל הם דחפו בהליך שיווקים מדהים, את הקריסקו, את השומן הצמחי, לכל משק בית בארצות הברית, הם השוו את זה, הם אמרו, זה השומן המודרני, כמו שהסבתות שלכם היו טובות עם גלגל ספינינג וויל כזה, עושות את הבגדים שלהם, והיום אתם משתמשות במכונות תפירה חשמליות, ככה היה פעם חמאה, והיום משתמשים בשומן צמחי. אגב, ב-1955 הנשיא אייזנהאואר חטף את כיף לב. איך קוראים לזה? מועצת בריאות הלב.
אני סקרנית, אל תדבר איתי על זוטות.
הייתה אגודת בריאות הלב האמריקאית, הייתה חברה קטנה מאוד, ואז פרוקטר וגמבל באו, נעמדו מאחוריה, ואמרו, אנחנו איתכם. לקחו לוביסטים, והפכו את השומן מן החי לסטן, ואת השומן הצמחי לאלוהים גדול.
וואו.
אז זה התהליך שהשומן עבר מזפק כזה.
כלומר, בעצם, תראה איזה דבר מטורף. היום אנחנו אומרים, אם אנחנו יכולים לאכול משהו והוא בריא לבריאות שלנו, בוא נמרח אותו על הפנים. אתה יודע, כאילו, שמן קוקוס, חמאה, מלפפונים, אבוקדו, כל מיני דברים שאנחנו יודעים שהם טובים לבריאות, אנחנו אומרים, יאללה, זה גם יגרום לנו להיות זוהרות מבחוץ. אז היה תהליך הפוך, כאילו אם את מורחת את זה לפנים ואת נראית טוב, בואי גם אולי תבלעי את זה.
ככה זה פחות או יותר, כן, ככה זה התחיל.
זה נשמע הגיוני, אבל זה לא.
זה לא. אגב, את התהליך הזיקוק הסופי, שתכף נסביר אותו, איך מפיקים באמת שמן מתירס וקנולה וכל אלה, זה קרה רק ב-1940. 80 שנה. סך הכל, יש לנו את הבקבוקי פלסטיק האלה שאת מדברת עליהם, שיש בתוכם שמן נוזלי, זה הכל.
משוגע. אתה יודע מה מדהים בזה? שגם אם נניח בשמן הזה, המזוכח שאנחנו קונים בבקבוקים בסופר, הוא משהו שעם איזושהי התארגנות מסוימת של המין האנושי, היינו יכולים לעבור איזשהו שינוי, מוטציה קטנה שיכולה לגרום לנו לאהוב את הדבר הזה, שהגוף שלנו יאהב את הדבר הזה, עדיין 70 שנה זה לא מספיק זמן באבולוציה בשביל לעבור שינוי. אז אל תסמכו על דברים שקיימים רק 70 שנה.
זה כמו החיסון של הקורונה. כל המסתגרים, אנחנו לא יודעים על זה שום דבר. הישמרו. אפרת, בואי נדבר שנייה מבחינה רפואית על כל החומצות, כן רווי, לא רווי, שומן מהחי, שומן מהצומח, נעשה סדר.
אז קודם כל באמת לעשות סדר, בוא ניישר קו ככה. יש את השומן מהחי, כפי שאמרת, שזה יכול להיות שומן עוף, שומן בקר, ושומן חמאה, חזיר, כל הדברים האלה. ויש את כל העולמות של השמנים הצמחיים, שהם אינסופיים. תקשיב, זה באמת, יש את השמן סויה, ויש את השמן תירס, חמניות, סומסום, אבוקדו, חרדל, קנולה. שתכף נדבר עליו, שמן זרעי ענבים, שמן כותנה, שבאמת יש מקומות שמתגנים בו, שמן קוקוס, שמן אגוזים, שמן זרעי דלת, שמן דקלים, שמן קנאביס, עוד לא הגיע לישראל, וחבל, שמן בוטנים, אפילו מלימון יש מכינים שמן, ויש את אגב המון המון שמנים צמחיים אחרים, אלה רק אלה שאנחנו משתמשים בהם לבישול, וכמובן, אני זוכרת שיש שמן זית, אני לא בכדי לא אמרתי אותו, אנחנו שוב חוזרת על זה, היום בדיון שמים את שמן הזית בצד. אז אני חושבת שהדבר הראשון שצריך לדבר עליו, זה העניין של שמן בכבישה קרה, מול שמן מזוכח, שהתחלת לרמוז על זה. שמן בכבישה קרה, זה יש לנו איזשהו צמח, ואנחנו פשוט רוצים לייצר ממנו שמן, מועכים אותו, כמובן שתהליך המעיכה שלו, תמיד תמיד מייצר חיכוך, וחיכוך אנחנו יודעים מעלה טמפרטורה, אחד האתגרים המאוד מאוד גדולים כדי לייצר שמן איכותי בכבישה קרה, זה לקרר את כל התהליך הזה בשביל שהשמן לא יעלה טמפרטורה, כי באותו רגע הוא לא כבישה קרה, ובחימום מתחילים להיווצר כל מיני חומרים פחות רצויים לגוף. לכן לא סתם מציינים לנו שהשמן הוא בכבישה קרה.
כן.
מה הבעיה של תהליך כזה? שהוא תהליך יקר.
בזבזני.
כן. ובאמת שאנחנו הולכים לסופר ורואים את כל השמנים הזולים, אלה שעולים 20 שקלים אם אתה קונה את זה במרכז תל אביב, או לחילופין 10 שקלים או 7 שקלים אם אתה קונה את זה ברשתות השיווק הגדולות.
כן.
לא, זה מדהים.
כן.
אני תקשיב, יום אחד אני הגעתי לחצי חינם, 7 שקלים לשמן קנולה.
זה עוד יקר, אני חייב להגיד.
7 שקלים זה לא יקר.
רמי לוי מוכר את זה לפעמים ב-5.90.
זה מטורף.
מטורף.
זה מטורף. בתל אביב, אגב, זה באמת, 19.5 שקלים בטיב טעם.
אגב, זה הכל אותו חרה.
זה הכל אותו חרה.
אין הבדל. זה לא, ההבדל הוא רק במחיר.
ובאמת אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, מה הופך את המוצר הזה לכל כך זמין וכל כך זול? עכשיו, נכון שאם נסתכל על חומר הגלם הבסיסי, אז נכון שזית זה מוצר יותר יקר מחמניה או מטירס, שנמצאים בגידולים הרבה יותר גדולים והם מתועסים. אבל הפער במחיר לא מסביר את ההבדל בין שמן זית לבין שמן טירס, חמניה או צויה קנולה. כלומר, זה לא רק חומר הגלם, אלא בעיקר תהליך ההפקה. וזה באמת ההבדל, צורת ההפקה. שמן מזוכח.
שזה אגב מילה שנשמעת נהדר.
בדיוק מה שכתבתי, יש לזה שם נפלא, זה ישר מזכיר לנו את השמן הזך של בית המקדש.
כן.
לא, אז לא.
לא.
בדיוק להפך, שמן מזוכח. בניגוד לכבישה הקרה שבסוחטים את הפרי ללא חימום, שמן מזוכח הוא שמן שמיוצר בחום. אנחנו מחממים את השמן, אנחנו, הם במפעל, מחממים את השמן לטמפרטורה מאוד 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 גבוהה, ומוסיפים לו שלל כימיקלים שקצרה היריעה מלתאר את שמותיהם.
בעיקר תמיסת הקסן, שזה כן. חומר ממשפחת הפטרוכימים, זה דלק.
זה דלק, בגדול, שהמטרה היא גם להאריך את חיי המדף שלו, וגם להעלות את טמפרטורת השריפה שלו, כדי שבסופו של דבר יהיה שמן ראוי לטיגון, גם כדי לשמור עליו צלול, וגם כדי לנטרל את כל הריחות והטעמים הלא נעימים שנוצרים במהלך תהליך הזיכוך. אז נכון, השמן הזה בסופו של דבר, אם אנחנו נתגן בו, הוא באמת יעשן פחות, ולכן על פניו הוא יותר בריא, נכון? אנחנו לא רוצים לראות את השמן שלנו מעשן בתוך המחוות, אבל אין בו כלום. כלומר, גם אם הצליחו לייצר שמן מזוכח, שבאמת נהדר לטיגון, כי לא נוצרים שום חומרים רעילים, ולא נוצרים מה שנקרא רעלנים וכאלה דברים, זה שמן ריק מתוכן, יש בו רק שמן, אין בו שום דבר שמזין את הגוף.
אני יכול להרחיב רגע על עניין הזיכוך?
בוודאי.
נלך שלב אחד אחורה. רוב השמנים של הטירס, של הקוטנה, של הקנולה, של כל הצמחים האלה שאנחנו משתמשים בהם בסופר, עשויים מצמחים שהונדסו גנטית, כדי לייצר כמה שיותר שומן בצמח. אין קשר ביניהם לבין הצמח המקורי שלהם, אבל לא בהרבייה טבעית כמו רוב ה... דברים שקיבלנו היום, נכון. עקבניות אדומות ומתוקות ואבטיחים גדולים.
זה נקודה נורא נורא חשובה מה שאתה בעצם אמרת עכשיו. כי אם אמרתי שזית זה חומר גלם הרבה יותר יקר מטירס וכותנה וסויה וכל אלה, אז על זה מתלבשת באמת העובדה הנוספת שחומר גלם הבסיסי זה לא טירס מקסים ואורגני וחמוד שגדל לו בשדה ויש בו כמה דברים טובים. זה סוג טירס מסוים, כמו שאמרת, הונדס בשביל השמן שלו. באותה מידה שיש טירסים אחרים שהונדסו לדברים אחרים.
למתיקות וכאלה, כן.
אז מראש זה ככה, זה חומר גלם שהוא מה שנקרא סוס עבודה.
אז התהליכים, שוב, שתבינו, שמעבירים גרגר של טירס כדי להפוך אותו לשמן, זה קטישה במכונה הידראולית, חימום, ערבוב עם פטרוכימים, אחר כך צריך לזקק את הפטרוכימים, כי הם רעילים, אסור לצרוך את השמן בשלב הזה, אז עושים תהליך של חימום ועידוי כדי להיפטר מהפטרוכימים האלה, ואחר כך הוא עובר עוד 6 תהליכים, לפעמים 7, של הסרת מוצקים, ניטרול, הלבנה, הסרת ריח, קירור, ולפעמים מקרים מסוימים גם הסרת שעבה, רק כדי לקבל, תחשבו...
הסרת שעבה. אני שמה פרשתי, אני שמה אמרתי לעצמי, טוב, בסדר, לא, אני לא מכניסה את זה לגוף שלי, בסדר, אין בעיה.
למה לשמן זית יש טעם מאוד מובהק, ולשמן קנולה אין שום טעם? תחשבו על זה.
בדיוק. ואחרי כל זה, לוקחים את השמנים המזוכחים, ומכניסים אותם לבקבוק פלסטיק זול.
שאפרת מטל, זה מטל פלסטיק.
שזה הדבר האחרון שאנחנו רוצים לגוף שלנו. אתה יודע, אחד הדברים שאני תמיד מקפידה להגיד בהרצאות שלי על קיימות, שמעבר לעניין האקולוגי, שמדובר בבקבוק פלסטי חד פעמי, שאני לא חושבת שיש מישהו שמוצא לו שימוש חוזר אחר כך בביתו, הפלסטיקים האלה הם דבר זוועתי. יש בהם ברמה הבריאותית דברים שמזיקים לנו באופן ישיר. כלומר, יש בהם הרבה פעמים BPA, ביספינול A, שזה חומר שמישהי מאיתנו שהוא אמא או אבא זוכרים שהיו המון המון פרסומות לפני כמה שנים על בקבוקי תינוקות, בלי ביספינול A. למה?
היום יש את זה על שימורים.
למה? כי זה חומר שפוגע בבריאות שלנו באופן ישיר. הוא פוגע במערכת העצבים. ויש כבר גם כל מיני מחקרים שמוכיחים שיש לו קשר ליתר לחץ דם. ולכן יכול להיות שאחת הסיבות לעלייה הדרמטית של לחץ דם בדורות האחרונים, כן. זה השימוש הגובר בפלסטיק.
אוקיי.
פלסטיק זה משהו שצריך לעוף מהחיים שלנו. אז זהו, אז סליחה, זה סטיתי מהנושא.
אוקיי.
עכשיו, רציתי אבל מה להגיד משהו.
נו.
יגידו המתחכמים, כן. ואני ביניהם, אבל רגע, אפשר למצוא גם את כל השמנים האלה, נגיד שמן טירס או שמן קנולה, לא מזוכח.
אי אפשר.
שנייה, סליחה, בוודאי שאפשר.
בוודאי שאפשר, איפה? בחנויות טבע?
ממש לא. אני יכולה להגיד לך שבאחת מרשתות השיווק מצאתי שמן קנולה לא מזוכח. שמחתי ואלצתי.
איפה? תספרי לי אחר כך.
לעשות פרסומת?
לא, תספרי לי אחר כך.
גם ככה לא ירצו לקנות את זה, הכל בסדר. אלצתי, שמחתי, חזרתי לביתי עם שמן הקנולה הלא מזוכח, שאני מזכירה לכם שלא מזוכח זה עדיף ממזוכח. פתחתי את הבקבוק, מאז דוקטור אני לא זוכרת כלום.
זה נוראי, לא?
זה ריח, כן. שאתה אומר, זה לא יכול להיכנס לגוף שלי דבר הזה, קודם כל יש לו, הוא כאילו יותר סמיך, הוא כאילו מין שמן יותר סמיך כזה, הוא ממש נראה כמו שמן מכונות, יש לו צבע כהה יותר, ויש לו ריח, אלוהים ישמור.
כן.
עוד לא נולד הטיבול של השניצל שיכול להתגבר על הדבר הזה.
לפתית אגב, זה ממשפחת החרדלים, כן. הצנונים, קרובים וכאלה, שזה צמחים שיש להם ריח מסריח בסוף.
חת ריח, כן. כן, כן. אז זהו.
אז
גם זה לא פתרון. אבל,
נו.
יש עוד נושא שחייבים להתייחס אליו כשאנחנו מגיעים לשמן, זה לא רק המזוכח מול לא מזוכח, אלא העניין של רווי מול לא רווי. רוצה קצת להרחיב על זה?
תשיבי, זה אחד הנושאים, ראיתי הרצאה עכשיו ביוטיוב, מדהימה, מדהימה, שעשתה לי סדר בכל העניינים האלה.
כן, אגב, אני מאוד שמחה שזה עושה לך סדר, כי אני אמרתי לך, נורא קשה לזכור את העניין של רווי ולא רווי. זה
פשוט...
טכני.
הכי פשוט בעולם, אני אפשט לכם את זה לרמה של גן ילדים. אוקיי?
סיפורים פה?
שביל לאחור.
לא רוצה, רוצה להראות מהיציאה.
שומן מורכב ממולקולות של פחמן ומימן.
נכון.
וחמצן בקצה, אבל בוא נגיד, לאורך השרשרת הארוכה הזאת, פחמן ומימן. עכשיו בוא נחשוב שהפחמן הוא ילד שחוגג יום הולדת בגן. הוא יושב על כיסא, משני הצדדים שלו יש שני ילדים שתופסים את הכיסא ומרימים אותו באוויר.
כן.
הוא על הכיסא, שני ילדים מחזיקים אותו משני הצדדים. שני מימנים חמודים כאלה, ושרים לו שירי יום הולדת, אוקיי? עכשיו, כדי לאזן את עצמו, הוא שולח יד אחת לפחמן אח שלו, שחוגג איתו, שיושב על כיסא אחר, ויד שנייה לפחמן שעומד מולו.
אוקיי.
אז יש לנו שלושה כיסאות, ניקח, נצמצם את זה, שלושה כיסאות, על שלושתם יושבים פחמנים מחזיקים ידיים, ובכל צד של כל כיסא, מרימים אותו שני מימנים.
כן.
זה שומן רווי. למה הוא רווי? כי יש לנו ארבע נקודות אחיזה, שתי ידיים ושני צדדים של כיסא.
אוקיי.
והם כולם מלאים, כולם דפוסים.
אוקיי.
הידיים מחזיקות בידיים של ילד אחר, הרגליים של הכיסא מחזיקות במימנים. אוקיי? שומן רווי. הוא רווי כי אין מקום להכניס בו עוד שום דבר, הוא הגיע לטופ. כל החיבורים שלו דפוסים.
מה זה אומר? שזה שומן מוצק.
למה הוא מוצק? כי תחשבו שהכל עומד ישר, צפוף, טק, 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 כמו אנשים ש... כמו סרדינים בקופסת סרדינים, אין מקום לזוז. אם אין מקום לזוז, זה מוצק, זה הכל, זה נורא פשוט.
אהבתי.
כמו שהסרדינים כאילו עומדים ולא סוחרים להם בתוך שם.
רשמתי בפניי להמליץ לפקולטה לרפואה, ללמד בשיטה של לוקסי.
וזה בעיקר קורה באמת בשומן מהחי.
אוקיי.
אז זה שומן רווי. זה לא אומר רע, המילה רווי נתפסת בינינו רע. זה אומר רק איך המולקולות מסודרות על הרצף הזה של הפחמן מימן. עכשיו, שומן לא רווי, אומר שלא כל החיבורים האלה מלאים בצורה הנדסית. יותר נכון, בדוגמה שלנו, נגיד שיש ילד אחד שרק מצד אחד מרימים אותו, ובצד השני אין עוד ילד שיתפוס אותו.
אין מימנים שתופסים אותו. אין,
יש מימן אחד, לא שניים.
או אפס.
אז... זה לא מאוזן. מה הוא עושה? מיד תופס עם היד שלו את האח שלו שיושב על הכיסא, כדי שלא ייפול.
אוקיי.
וזה שומן לא רווי, כיוון שיש לנו פה מולקולה שהיא פתוחה. היא פתוחה, היא לא תפוסה על ידי מימן.
היא גם הרבה פחות יציבה, והיא הרבה פחות מהונדסת אם ככה. הרבה פחות כאילו היא עומדת יציבה.
עכשיו, פה אנחנו נכנסים למונו ולפולי. יש שומן מונו ויש שומן פולי.
לא, חייבים להיכנס לזה.
בוודאי שחייבים, כי זה הכי חשוב. שומן מונו, זה אומר שבשרשרת הארוכה הזאת של המולקולות, של הפחמן מימן, יש נקודה אחת, נקודת שבירה, חסר ילד אחד שיחזיק ברגל אחת. זה פחות או יותר יציב, אבל זה לא מספיק יציב, כי תחשבו שזו שורה ארוכה, ובאמצע חסר מישהו, השורה קורסת.
כן.
אוקיי? מתקפלת. אבל היא מתקפלת קצת. אם יש כמה כיסאות שחסרים שם ילדים...
מה שנקרא רב בלתי רווי.
רב בלתי רווי זה הפולי. זה בעצם אומר שיש הרבה נקודות. ואז בעצם אנחנו מקבלים שרשרת שהיא מאוד מאוד לא יציבה, ויכולה אפילו נגיד להיות בצורת ספירלה במקום בצורת מקל, כי יש הרבה מקומות שהיא יכולה להתגלגל בהם. עכשיו, בגלל זה השומן הזה הוא באמת נוזלי, כי יש הרבה מקום שבו הוא יכול להתכופף ולשחות לו בעניין כן. הזה. עכשיו, עוד דבר, וזה אולי הדבר הכי חשוב שיש לומר, זה שומן טרנס.
זה הדבר שחיכיתי שתגיד.
אוקיי.
אם יש משהו שאנחנו רוצים שתצאו איתו מהתוכנית, זה שממש תחפשו את שומן הטרנס ותעיפו אותו מהבית לכל הרוחות.
מה זה אומר שומן טרנס? אגב, לנגדים מולו קוראים שומן סיס, כמו שיש סיס ג'נדר וטרנס ג'נדר, אז סיס זה רגיל, כביכול, והטרנס זה השונה.
אני אסביר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. כל המולקולות האלה שדיברנו עליהן של השומן, מה שנקרא שורות הפחמן והמימן, הן לא באמת דו-ממדיות, הן תלת-ממדיות. זה מולקולה, היא תלת-ממדית בסופו של דבר. ולכן המולקולה הזאת, ועוד מולקולה שלידה, יכולות להתחבר אחת מעל השנייה, בצורה ישרה, זה הציס בעצם, או שהן מתחברות הפוך במרחב, סתם בגלל שהן נקשרו הפוך. ואז זה טרנס.
או בדוגמה של הכיסא ילדים,
כן.
אם יש לנו שלושה ילדים על כיסאות,
כן.
ואמרנו, בלא רווי חסר מישהו שיחזיק,
כן.
אז אחד חסר מצד ימין של שורת כיסאות, ואחד חסר מצד שמאל של שורת כיסאות.
ואז הם מתחברים הפוך.
ואז הם מתחברים הפוך. עכשיו, זה מה שהופך אותו למוקשה, כיוון שברגע שחסר לנו רק בצד אחד, אז זה יכול להתקפל. בצד אחד של השרשרת, השרשרת יכולה להתקפל. אבל ברגע שיש חסר בצד אחד וחסר בצד הנגדילה, זה פחות או יותר מתאזן לאורך השרשרת, והיא נשארת ישרה, היא נשארת עומדת.
בעצם מה ששומן טרנס עושה, זה מביא אותנו למצב של שומן רווי, הוא מביא אותנו למצב שהשרשרת כולה יציבה, אבל היא נתפסה הפוך. היא לא נתפסה ישר. עכשיו, מה שקורה בגוף האדם, שאין לנו שום יכולת לפרק את הקשר הזה.
אבולוציונית, השומן טרנס לא קיים בטבע בדרך כלל.
הוא לא קיים בטבע, הגוף האנושי לא יודע לפרק אותו, וחד משמעית, הכנסת שומן טרנס לגוף, זה שוקע בדפנות התאים, שוקע בדפנות העורקים, אין לנו שום דרך להיפטר מזה אחר כך.
כדי לייצר את השומן הטרנס הזה, לוקחים את השומן הלא רווי, כי צריכים מקום עם מולקולות שלא מחוברות למימן, ודוחפים בכוח מימן לתוך המולקולות האלה. זה מה שהופך אותו לכל כך נכון. בלתי יציב.
אגב, עוד נקודה מעניינת, בגלל שאמרנו שהשומן טרנס שוקע בדפנות העורקים, ולא יכול, אי אפשר להיפטר ממנו, במשך שנים חשבו ששומן רווי, שומן מהחי בעצם, גם כן הגוף לא יכול להיפטר ממנו. למה? כי השומן מהחי, בטמפרטורת החדר, בטמפרטורת הגוף האנושי, 37 מעלות, הוא מוצק. אתה מסתכל על שומן בקר או שומן של אוף, בטמפרטורת חדר, זה מוצק. אתה רואה סטייק שיש בו שזור בשומן, זה מוצק לחלוטין.
כן.
ולכן באמת השומן הזה גם בגוף האדם, הוא כאילו לא יכול להגיע למצב נוזלי ב-37 מעלות. אבל היום יודעים שאין דווקא, אין בהכרח קשר בין השומן הרווי שאתה אוכל לזה ששוקע בדפנות התאים. זה לאו דווקא אותו שומן, כנראה זה ששוקע בדפנות העורקים, בכלל מגיע, ועל זה נדבר ארוכות בפרק הסוכר, מסוכר שאנחנו אוכלים, שהופך בגוף לשומן. ועכשיו, יש לנו המון דברים לספר לכם, אבל אני אשמח לשתות איזה משהו חם ומפנק, ולכן אנחנו יוצאים לפינתנו החדשה שתלווה אותנו במהלך העונה הזו. דברים טובים מהצומח, בוא נתחיל.
הפינה דברים טובים מהצומח משודרת בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך, אלפרו, שרוצים לעשות רק טוב מהצומח ומאפשרים לנו להביא לכם את התכנים שלנו בכל שבוע מחדש. והיום, אפרת, אנחנו...
בפרק מבוא.
פרק מבוא למילה שצצה בתקופה האחרונה, אבל לא הרבה מכירים אותה.
מפחיתנים.
זה כזה שם חמוד, מפחיתנים.
אני אתחיל עם זה שאתמול, יום לפני הקלטת הפרק, השתתפתי בכנס גדול, בזום כמובן לצערי, של חבר'ה מכל העולם, היינו בערך 500 אנשים, ודנו בטרנדים הקולינריים שהולכים ללוות אותנו.
זה הכנס שאת הולכת אליו כל שנה.
כל שנה, דיברנו על 22-23, כאילו 2022-2023, כאשר בראש הציח, מה שנקרא, הכותרת הגדולה הייתה באמת הנושא של קיימות. כלומר, זה המגמה שהולכת להשפיע על כל דבר בעולם הקולינריה בשנתיים הקרובות. המאבק במשבר האקלים. ומתחת לכותרת של קיימות, הדבר שהכי ילווה אותנו בשנתיים הקרובות, זה ה-plant-based movement. בעצם התנועה להפחתת צריכה של מזון מן החי. והכוונה לאו דווקא לטבעונות. זה דבר שנורא נורא חשוב להזכיר, ואני חושבת שהפינה הזאת גם נולדה מתוך צורך שגם אתה ואני ראינו כל הזמן, של אנשים שפונים אלינו ומדברים איתנו על זה שהם רוצים להפחית, אבל הם לא טבעונים.
כן.
ואנחנו חיבקנו את זה בשתי ידיים.
את הוגת הקונספט קולינריה מודעת. קולינריה מודעת. מה זה אומר?
זה אומר שכל צעד קטן משפיע. אני לא מצפה מאף אחד סביבי להפוך לטבעוני ב-100%, אני יודעת שאני לא אהפוך לטבעונית ב-100%, כי אני כן מאמינה שאני צריכה לאכול קצת בשר וקצת ביצים בשביל הבריאות שלי, בשביל תזונה שלמה כוללת ובריאה. אבל אני כן חושבת שאנחנו אוכלים יותר מדי בשר ואוכלים יותר מדי ביצים, ואני חושבת שגם כחלק מהאחריות הכוללת שלנו כבני אנוש על הפלנטה להפחית את פליטת גזי החממה ולהצליח לנצח את משבר האקלים, אנחנו חייבים להפחית את כמויות המוצרים מהחי שאנחנו צורכים, וזה ה-plant based movement. זה איזושהי מגמה שיותר ויותר אנשים מנסים להפחית, כי אם כל אחד מאיתנו, סתם, יוריד כוס חלב אחד ביום, או שתי ביצים בשבוע, המשמעות הכוללת של זה, על כל המין האנושי, היא מטורפת.
כן.
היא אינסופית.
תחשבו על זה ככה, פתחתם תוכנית חיסכון, אתם לא יכולים להפקיד בתוכה את כל המשכורת שלכם.
כן.
אתם גם לא צריכים, תפקידו כל חודש קצת, כל פעם שאתם נכנסים למטבח, תעשו איזשהו שינוי קטן, וזהו, זה לא מה שאסור לכם להחזיק חלב רגיל במקרר. תחזיקו גם וגם, ותפחיתו.
נכון, עכשיו יש באמת אנשים שהם מפחיתנים ממניעים אחרים, כמו אלרגים לחלב, או רגישות ללקטוז, או באמת טבעונים, ולא משנה מאיזה סיבה, מסיבה של אג'נדה או מסיבה בריאותית, לא משנה, אבל אני חושבת שרוב המפחיתנים שאנחנו נפגוש בשנים הקרובות, זה באמת כאלה שמגיעים מתוך רצון להתגייס ולהגיד, אוקיי, בוא ניקח קצת אחריות על מה שקורה בפלנטה ונפחית. אז הפינה הזאת נועדה להפחית ולתת לכם כל מיני רעיונות על איך אפשר להוריד קצת את מוצרי החלב ולעבור למוצרים קצת אחרים מהצומח. ובפינת הפתיחה שלנו אנחנו ניתן לכם אולי את הדבר הכי מובן מאליו. לוקסי, ביקשתי ממך שתיתן לנו מתכון לשוקולטה הכי היסטרית שיש.
אני מצאתי את השוקולטה הכי היסטרית שיש. כי לשמחתי יש היום בסופרים מבחר אדיר של משקאות מהצומח, וגם ביניהם הרבה ערבוביה, ערבוביה טובה. אז עשיתי טסטים עם 3 משקאות שונים, ומצאתי באמת את השוקולטה המושלמת בשבילך, אוקיי?
יאללה.
היא נהדרת. למה היא נהדרת? כי אנחנו משתמשים, יש משקה אחד של אלפרו, שהוא משקה קוקוס שקדים, זה אומר שבאותה הקופסה יש לנו משקה גם מקוקוס וגם משקדים, שהוא, תחשבי, על הטעמים שמתחברים ביחד עם השוקולד, שוקולד ושקדים, שוקולד וקוקוס, זה חיבורים מה זה טבעיים.
נכון.
אז אנחנו לוקחים 2 כוסות של המשקה קוקוס שקדים הזה של אלפרו, 2 כפות של אבקת קקאו לא ממותק, 3 כפות של שוקולד מריר, כפית.
3 כפות זה בעצם 30 גרם.
כן, משהו כזה, כן, כן. כפית של חמאת שקדים.
אוקיי.
זה הקסם בעצם, או אפשר גם חמאת בוטנים, אם אתם אוהבים יותר את הטעם הזה, אבל זה מה שיסמיך לנו בעצם את הדבר הזה. אם אתם רוצים יותר מתוק, קף של סירופ מייפל, אפשר תמצית וניל, לא חייבים, כי זה כבר עשיר מאוד בטעמים. פירור, קמצוץ של קפה נמס.
די.
כן.
אוקיי.
אבל ממש כאילו קורט.
אם זה קפה מגורן, אז גרגר אחד?
גרגר 2, באמת, לא, באמת, אנחנו צריכים את זה ברקע של הרקע, זוכרת שדיברנו עם יניב משטראוס, על הנגיעות של טעמים, כמה הם מעצימות, באמת לא צריך יותר.
קיבול של, בתת-אחישה.
תת-אחישה ופירור של מלח.
כמובן.
את כל זה מחממים ביחד, שופכים לכוסות, מחזיקים ככה, את יודעת, בצורה הכי חורפית, עוטפים את
בסיר הספר. בסיר קטן מבשלים.
בסיר קטן מבשלים, לא צריך לבשל, צריך רק לחמם, זה לא צריך לרתוח. מוזגים את זה למגים,
כן.
מחזיקים בשני ידיים ככה, עוטפים את זה,
כן.
ושותים. ותאמיני לי,
זו השוקולטה המושלמת?
אני לא יכולה להסביר לך, אבל עשיתי כמה טסטים, יותר טוב מכל שוקולטה שתתאמו אחרת, רגילה או לא.
אורן לוקסנבורג, you're my hero, תודה רבה.
על עוד דבר. טוב, אפרת, אז שתינו,
כן.
נחנו,
כן.
אבל פספסנו משהו.
מה?
מקור המילה?
טוב ששאלת.
הכנת על זה משהו?
מה נראה לך שאני אפספס את זה? הייתה לנו עונה איטלקית, לא היה שם ביטוי בכלל לכל חיבתי למילים, נכון?
נכון.
יפה, חזרתי, מה זה בוערת.
אוקיי.
אנחנו נמצאים בחג החנוכה, ובהקשר של חג החנוכה, שמכריח אותנו לאכול המון המון דברים מטוגנים ומלאי שמן בגלל נס פח השמן, נכון?
כן.
מה זה נס פח השמן? בתלמוד, במסכת בבלי נאמר, כשנכנסו היוונים להיכל, תומעו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה נס, והדליקו ממנו 8 ימים.
8 ימים שמנו נתן.
8 ימים שמנו נתן, אותו פח שמן קטן.
וואי, זה יהיה השם של הפרק.
יפה.
מה?
תהיה
אוקיי.
גאון.
אוקיי.
הפח שמן הזה זה פח שנכתב בחף. לא בחטא, אלא בחף.
אני תמיד טעיתי.
כן.
תמיד טעיתי. זה פח.
פח השמן. פח השמן. משמעות המילה פח בחף היא קד קטן. או כלי קטן לנוזלים.
כמו פחית.
לא, אתה עושה סמטוחה, לא, לא, אתה בדיוק...
זה לא מיכל, פח, מה זה פח? פח זה מיכל.
מאמיל, זה הפינה שלי.
אז עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
זה מה שאני מנסה להסביר.
תסבירי
בכלל. אתה רק מתלהב מדי, אתה מתרגש.
לא, כן. פתאום הכל הסתדר לי, אבל הסתדר לי לא נכון. אני כמו מולקולה של שומן טרנס, הכל הסתדר הפוך. עוד פעם, תסבירי.
פח השמן, ההוא מבית המקדש, כותבים את זה עם חף. פירוש המילה זה קד קטן, אוקיי? עכשיו, זו מילה שאנחנו מכירים אותה כבר מהתנך, אנחנו מכירים את זה, כשהמליכו את המלך שאול, לקחו פח שמן בחף, ולקחת פח שמן ויצקת על ראשו, ואמרת, כה אמר השם, משכתיך למלך אל ישראל, סבבה?
אל
זה
ישראל.
כבר מספר מלכים.
אוקיי, תראו אותך.
איך אומרים פח ברבים?
פחים?
פקים, כמו דף דפים, רקים, פקים, אוקיי?
פקים, פקי שמן.
יפה. מהמילה פח מגיעה המילה פכפוך, משהו שזורם. משהו שנובע.
זה לא אונומטופיה.
אונומטופיה, בדיוק, מילה שנוצרת על ידי הצליל של הפח, פח, 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 כמו בק, 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 שיצר את הבקבוק.
כן.
אבל יש עוד פח שמן.
עוד פח?
בחטא.
נו, כן, זה הפח.
הפח שמן בחטא.
נו.
זה גם מילה מהמקרא, אבל מילה אחרת לגמרי, הפירוש של המילה פח מהמקרא, זה לוח מתכת דח, סליחה, לוח מתכת דק, אוקיי?
כן.
ובעברית החדשה נוספה לזה משמעות נוספת של כלי קיבול שעשוי מפח, כמו פח דלק או פח שמן, ולכן, היום כשאתה רוצה לרשום פח שמן, אתה כותב את זה עם חטא, למרות שבמקור, פח השמן של
הפח האמיתי,
ההוא מבית המקדש, זה עם חף, זה שני דברים שונים, האחד, בחטא, זה כלי קיבול שעשוי מחומר שהוא פח, והשני, זה פח עם חף, בכלל, שזה קד קטן, שתי מילים שונות, ולכן את המילה פחית, שעשויה מפח עם חטא, כותבים עם חטא.
כי ממתכת.
נכון. ולכן, ולכן היום יש בחיים שלנו שתי מילים זהות, פח שמן, רק שאת שתיהן כותבים אחרת, אחת זה של הכהן הגדול, אחת זה של הפח שמן שאנחנו קונים הביתה 5 ליטר שמן זית, אוקיי?
כן.
שני דברים שונים.
אוקיי.
שמחתי לעזור.
שמחתי
לבלבל.
טוב, אפרת, נראה לי הגיע הזמן, ניכנס קצת לסוגי השמנים.
בוודאי.
איך את שמחה?
איך אני שמחה?
איך אני אוהבת?
איך אני אוהבת לדבר על קנולה. טוב, תקשיב. אמרת בפתיחת הפרק שאתה הורער עולמך בתחקיר על הפרק הזה. לא דיברנו על זה, אבל יש לי תחושה שעולמך התערער בדיוק מהסיבה שלי התערער.
הוא התערער קודם, כי במהלך התחקיר לפרק הזה הלכתי באמת לסופר, כמו שאמרתי בפתיח של הפרק.
כן.
עמדתי מול המדף של השמנים, אמרתי, טוב, בוא נראה מה יש לנו.
כן.
הייתי כל כך בשוק, שלחתי לך תמונה.
כן.
יש מדף, יש בו בערך 12 סוגי שמנים. יש שמן זית, אני שם את זה בצד.
כן.
ויש 11 סוגי שמן קנולה,
כן.
ואחד שמן חמנייה, אחד,
כן.
אל מול 11 סוגי שמן קנולה, מה ההבדל ביניהם?
המחיר.
המחיר.
רק המחיר.
גם התווית.
אז אבל... אני יכולה להגיד לך שכשיש רשתות שיווק שתלך אליהם, באמת אתה תראה שמן חמניות, אתה תראה שמן טירס, תראה שמן סויה, שמן קוקוס כבר אפשר למצוא, אפשר למצוא גם שמן אבוקדו, אפשר למצוא את השמנים, אבל באמת כשהולכים מה שנקרא לסופר הרגיל, הקומרש, באמת הכמות של השמן קנולה על המדפים היא אסטרונומית. והמשבר שלנו היא לא, הוא לא זה, הוא לא בגלל שיש הרבה שמן קנולה, אלא בגלל שאנחנו לא באמת מבינים מה אנחנו קונים. שמן קנולה, כפי שאמרנו בחמישה דברים על, כבר בפתיחת הפרק, אין באמת צמח שהוא צמח הקנולה. מדובר בצמח שנקרא לפתית, הוא מגיע ממשפחת הברסיקה, אותה משפחה של המצלבים, לפת ואותה משפחה של הקרובים וכל זה. וכשהתחילו לייצר את שמן קנולה, באמת, ראו באמת שיש פה חומצת שומן אחת, חומצה אירוסית, שהיא מזיקה לבריאות שלנו.
רעילה.
רעילה.
יש שיאמרו רעילה.
יש שיאמרו וצדק רעילה. ולכן עשו עוד הרבה עבודה של הנדסה גנטית והחלאות למיניהן, בשביל לייצר את אותו שמן, פשוט עם מעט מאותה חומצה, ולכן זה זכה לראשי התיבות של Canadian Oil Low Acid, שהכוונה באמת שמן קנדי עם מעט חומצה.
אוקיי.
והכוונה לאותה חומצה אירוסית. עכשיו, יש שלל מחקרים על שמן קנולה, שבאמת ניסו לבדוק האם השמן הזה הוא טוב לבריאות. עכשיו, מבחינת טמפרטורת השריפה שלו, אתה תדבר על זה בהמשך, הוא בסדר, כלומר, הוא שמן סבבה לטיגון.
כן.
וזה גם שמן שעם השנים התחילו להשאיר אותו באומגה 3 ואומגה 6, כל מיני חומצות שומן שאין לנו, אנחנו לא מייצרים אותם באופן טבעי בגוף האדם, ולכן חייבים לצרוך אותם מבחוץ.
כן.
אומגה 3 בדרך כלל נמצא בדגי מעמקים, אז לכאורה זה שמן שהוסיפו לו גם חומרים נוספים, ולכן זה טוב.
ומבחינה קולינרית, אין מסעדן שלא יגיד לך, זה השמן המושלם, הוא נורא זול, והוא כמעט נטול טעם לחלוטין.
חד משמעית, אם נעשה טעימה השוואתית של טיגון שניצלים בשמן נייטרלי, לדעתי הוא ינצח. אין בו בטעם, אין בו טיפת טעם לוואי, ברקע. אתה פשוט תקבל בדיוק שמן נייטרלי.
זו הסיבה.
כן, זו הסיבה שהוא כל כך בעייתי גם. עכשיו, מה העניין? העניין הוא שמי מימן את כל המחקרים האלה? ששואלים את השאלה ועונים עם התשובה שהשמן הזה לא מזיק לבריאות. ואתה רואה שלא פעם, מי שמימן את זה, זה באמת חברות שמגדלות שמן קנולה, שבאות להוכיח לך, זה לא מזיק לבריאות. ואז נשאלת שאלה אתית, מאוד מאוד רצינית, לגבי החיים שלנו. נניח וכל המחקרים האלה נכונים. נניח והמחקרים האלה צודקים, ובאמת השמן זה לא מזיק לבריאות. שאלה מספר אחת, האם באמת אני מוכנה להסתפק רק בשמן שלא מזיק לבריאות? כלומר, האם אני לא רוצה להעניק לגוף שלי באמצעות האוכל שאני מכניסה גם חומרים שמיטיבים עם הגוף? הרי זה כל הנושא גם של קולינריה מודעת, להכניס, לעשות לגוף קצת יותר טוב, בטיפה שינוי. הרי אם אני עכשיו צורכת שמן זית, גם טעים, אבל גם הכנסתי לגוף שלי כל מיני חומצות שומן נהדרות, ואנטי-אוקסידנטים נהדרים שמגיעים מהזית, ואילו בשמן הזה אין כלום. כלומר, קודם כל ברמה הערכית כלפי הגוף שלי, רק הכנסתי משהו שהוא לא מזיק.
אוקיי.
זה בעיה אחת.
אני יכול להגיד, גם קרטון לא מזיק, ועדיין אנחנו לא אוכלים אותו.
בעיה שנייה.
נו.
האם אני רוצה להכניס לגוף שלי מוצר שהוא מהונדס גנטית? עכשיו, זה בעיה הרבה יותר גדולה. וכבר דנו על זה בפרק תפוחי אדמה, היה לנו דיון מאוד מאוד עמוק על זה עם הדיקן הפקולטה למדעי הצמח. האם באמת אנחנו יכולים להכיל את כל אוכלוסיית העולם ללא הנדסה גנטית בכלל? זו שאלה אתית שדנים בה.
כן.
אני חושבת שכן. אגב, אבל זה אומר לשנות את כל מערכת החקלאות בעולם שלנו, בשביל להפוך את הכל לאורגני, זה שאפתני, אבל זה אפשרי. אבל אני רוצה את זה? אני רוצה להכניס משהו שהוא כל כך מהונדס גנטית לגוף שלי, בהנחה שיש לי את האופציה לא להכניס את זה, והרי האופציה קיימת. הרי יש שמנים אחרים שהם לא כל כך מהונדסים, נכון, יש בהם את המחיר של טיפה טעם נוסף, אבל אתה לוקח שמן חמניות, הוא לא אמור להיות מהונדס גנטית.
את רוצה שאני אעשה לך את המצעד של עשרת השמנים מהרע ביותר לטוב ביותר?
בוודאי שאני רוצה.
אז אני עכשיו מתייחס לעניין שנקרא טמפרטורת האישון או נקודת השריפה של שמן, שהיא בערך הדבר הכי גרוע מכל הדברים שאפשר באמת להכניס לגוף. כששמן נשרף, אז לא רק שהוא מאבד את הערכים הטובים שאולי נשארו בו, הוא מייצר המון 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 רדיקלים חופשיים, שזה כבר אנחנו יודעים, הורס, הורס, הורס לנו את הגוף.
כן.
אז זה המדד שלי, ואני הולך מהרע ביותר אחורה. מקום אחרון, יש לנו את שמן הפשטן. סבתא תגידי, שמן פשטן זה נשמע בריא נורא.
נכון.
סבתא שלי אוכלת פשטן כף כל בוקר לארוחת בוקר, בת 97.
סבתא שלי אכלה פשטן ותראה איך זה נגמר.
הבעיה... איזו מהם?
שתיהן.
אוקיי.
סתם, אף אחד מהם לא צריכה פשטן, לדעתי.
הבעיה ששמן פשטן, נקודת האישון שלו היא 107 מעלות. שזה הכי, הכי, הכי נמוך שיש מכל השמנים. זה שמן שאסור לחמם אותו. כי הוא נהיה ממש מסוכן לנו ברגע שמחממים אותו. עכשיו, מה שאמרנו מקודם, ככל שהשמן יותר מזוכח, למה מזכחים אותו? כדי שיהיה בו כמה שפחות חומרים שהם לא רק שמן טהור, שהם החומרים שבאמת נשרפים בחימום, והופכים לרדיקלים חופשיים, והורגים אותנו, עושים לנו רע. אז כל השמנים המתועשים האלה נורא נורא מזוכחים. אז במקום 7-9, יש לנו את השמן סויה, שמגיע ל-233 מעלות, וגם רוב הסויה בעולם מהונדסת, לא כולה, אבל...
טינפנו עליו בפרק הסויה.
נכון. שמן חריה, שזה גם...
חריה.
חריה. יש כזה צמח, מסתבר.
כן.
הוא גם מגיע ל-232 מעלות, ואת השמן קנולה.
לא מייצרים כבר את השמן חריה.
ראיתי אותו.
איפה ראית אותו? אתה יודע ש...
ראיתי תמונה שלו, כי אני בתחקיר הזה, אבל...
הסבתא שלי הייתה את הסלט שלה מטבלת רק בשמן חריה. היא לא הייתה מתגנת איתו, אבל היא הייתה שמה אותו בסלט.
כן.
אז אתה אומר שלא לתגן בשמן חריה, וגם לא ב... מה אמרת עכשיו?
סויה, חריה וקנולה. למה? כי הם הכי מהונדסים גנטית מצד אחד. הטמפרטורה הצריפה שלהם בסדר, אבל באמת אין להם שום ערכים מקוריים מהמקור.
אוקיי, כלומר, טוב לתגן בהם, אבל אתה לא מקבל מזה כלום. הגוף שלך לא מקבל כלום. אוקיי.
איתם בקטגוריה, אבל קצת מעליהם, יש לנו את השמן תירס. שמן תירס גם מזוכח מאוד ומהונדס מאוד, אבל קצת פחות מהם. אוקיי. הוא גם מגיע לטמפרטורות גבוהות, 232 מעלות. מעל השמן תירס, אנחנו במקום שישי, יש שני שמנים, שמן חמניות, שהוא גם מגיע ל-230 מעלות, ושמן אבוקדו, שמגיע ל-270 מעלות, זה הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. שמן חמניות נמצא במקום היחסית אמצעי גבוה הזה, כי הוא מאבד הכי פחות מהתכונות שלו הטובות במהלך הזיקוק. הוא עדיין שומר על כמה ערכים תזונתיים.
והוא ממש סבבה.
הוא ממש סבבה.
הוא נותן אגב טעם לטיגון, אבל טעם סבבה.
והוא אגב השמן היחיד שאני הצלחתי למצוא בחנויות במרכז תל אביב, שהוא לא קנולה.
מדהים.
רק חמניות.
מדהים.
ושמן אבוקדו, שהבעיה שלו זה שהוא באמת, יש לו טעם חזק מאוד של אבוקדו, וזה בגלל התהליך הפקה שלו.
תראה, שמן אבוקדו, למיטב ידיעתי, הוא בכבישה קרה.
נכון.
הוא בעולמות של שמן הזית, מבחינת בריאות, למרות שכאילו זית זה דבר יותר בריא מאבוקדו,
נכון.
אבל הוא נותן טעם משוגע. כאילו, אתה לא יכול להתעלם, גם צבע, הכל יוצא ירוק. ירוק.
הכל יוצא ירוק, נכון.
כן. זה טעים בשביל לתגן שניצל אבוקדו, כמו שהעלית השבוע.
מספר 5.
לא, התעלמת על זה שאני
עוקבת. אני, טוב, לא, היא עוקבת, בסדר.
אבל נכון, את השניצל אבוקדו, הייתי מתגנת בשמן אבוקדו.
כן, אבל זה עושה אותו ירוק.
נו, ומה הבעיה עם זה שהאבוקדו שלך יהיה ירוק?
שהשניצל שלי יהיה ירוק.
אבל זה שניצל אבוקדו, הגיוני שהוא יהיה ירוק.
לא יודע, זה נראה לי קצת מוזר.
כאילו, אתה, אם זה מתוגן, אתה רוצה שזה יהיה חום?
כן, אני אוהבת שחום. אנחנו נדבר תכף על תיגון, אבל. אוקיי. מספר 5, שומן בקר. אוקיי, שומן בקר מגיע ל-200 מעלות, אבל יש לו תקשרים הכי יציבים במולקולות.
יותר רק 200?
205.
אוקיי.
אוקיי?
כן.
אחריו, שמן קוקוס, אוקיי? הוא מגיע ל-177 מעלות, כמעט 180. הוא רווי מאוד, והוא יציב מאוד, והוא בדרך כלל לא מזוכח.
יש אבל גם קונטרוברסיאליות לגבי השמן קוקוס, אם כן או לא בריא לתגן איתו.
נכון.
וגם זה תלוי איך הוא הופק, ויש מזוכח ולא מזוכח.
אבל
כאילו...
בואי נגיד שלמצוא שמן תירס, קנול, אחירי, הסויה, פשטן וחמניות לא מזוכח. אני לא יודע איך הצלחת למצוא בנס.
קוראים לי אפרת אנזל, ואני אוהבת משימות.
אני לא חושב, אם הקהל שלנו עכשיו, המאזינים, מוצאים כזה בסופר שלהם, נא לצלם, לתייג אותנו ולתייג את המקום, כדי שנדע בדיוק איפה זה קורה.
ואולי תזכו בפרס.
מתנת. לא, לא תזכו בשום פרס, אבל אולי נעשה לכם שיר. מספר 3, עומדים 2. אחד זה שמן זירי ענבים, מגיע ל-216 מעלות.
רגע, רגע, לא, קטעת את המשפט שלך באמצע.
מה אמרתי?
לגבי שמן קוקוס, אמרתי לך שכאילו שמן קוקוס שהוא קונטרוברסיאלי, ואז אמרת, כן, אבל שאת אלה ואת אלה ואת אלה שאי אפשר למצוא אותם. אז ההמשך היה, כנראה, להגיד, ואת הקוקוס אפשר למצוא.
ואת הקוקוס אפשר למצוא.
אוקיי.
זה מה שרציתי להגיד.
אוקיי.
שהוא יותר זמין לנו, יש לו גם טעם משגע, הוא מאוד מתאים לתבשילים אסיאטיים, רק תורם במקום, את יודעת שהטעם לוואי שלו ייקח?
כן.
שמן טוב. מספר 3 יש 2, שמן זירי ענבים ושמן זית. למה הם באותה קטגוריה? כן, שמן זית הוא הכי טוב, אין ספק. אבל שמן זירי ענבים, מגיע, לא מזוכח כמובן, מגיע ל-216 מעלות. הוא עובר בדרך כלל כבישה קרה. הבעיה איתו שבחימום שלו, הטעם הזה של הענבים והפיצות מורגש מאוד. שמן זית לא מזוכח, הכי טהור ונקי שיש לנו, מגיע ל-160 מעלות, שהוא יחסית טמפרטורה מאוד מאוד נמוכה. ככל שהוא יותר מזוכח, אז הטמפרטורות שלו שהוא עומד בהם עולות, זה אנחנו יודעים. אבל יש לו חומצות מונו ולא פולי, והוא הכי פחות מזוקק, והוא הכי בריא לנו, ויש בו כמובן את הערכים הנוספים.
אני חייבת להגיד ששמן זירי ענבים זה משהו שאני מאוד אוהבת לתגן איתו, כלומר, אם אני מחפשת את הנייטרליות.
הבעיה ששמן זירי ענבים...
אגב, גם לגביו קראתי איזשהו מחקר, אבל זה היה מחקר בודד לעומת המון מחקרים שאמרו שכן, שהוא כן בריא.
הבעיה עם שמן זירי ענבים,
כן.
שהוא לא מזוכח, והוא לא מחזיק.
שהוא יקר.
תחשבי כמה ענבים צריך כדי להפיק מהזרעים הקטנים האלה, אבל הוא מתאפש נורא מהר בגלל שהוא לא מזוכח.
כן. Okay.
אז אם לא גמרת בקבוק בחודש, ושמרת אותו כמו שצריך לשמור אותו, את כבר מקבלת טעם מאופה, זה לא טוב.
Mm-hmm.
שמן זית הוא הכי טוב מכל השמנים הצמחיים, אין שום ספק בעניין. אבל מעליו, מעל
גם לתיגון אגב,
האלה...
מי שלא מאמין שיקשיב לפרק שמן הזית שלנו, שמן זית הוא טוב לתיגון, רק צריך לדעת לתגן זה נכון.
נכון.
אבל הוא טוב לתיגון.
מעליו נמצאת חמאה.
כפרה עליה.
מספר שני, הכי טוב, המוצר הכי טבעי, נורא קל להשיג חמאה אורגנית, זה מוצר שהוא כמעט ולא מעובד, ובנוסף לשומן יש בו גם חלבון. אז זה המוצר הכי טוב שאתם יכולים לתגן
אז
איתו.
אז מה במקום הראשון אם חמאה זה הכי טוב?
חמאה מזוקקת. חמאה מזוקקת, בגלל שהסרנו ממנה את המוצקים ואת החלבונים, טמפרטורת האישון שלה 250 מעלות, ואפשר ממש לתגן בה בלי חשש לשריפה. והיא באמת, שימו לב, חמאה מהחי, זה השומן הכי טוב שאפשר לתגן בו, שומן צמחי, פחות. שמן זית, אנחנו אוהבים אותו, והוא גם מתאים מאוד, אבל הוא והחמאה ראש בראש, החמאה לוקחת.
כן, אני אגיד לך, גם שמן זית, נכון שיש היום שמני זית מזנים, שהם טיפה פחות ארומטיים, כלומר, לא הייתי מתגנת עם פישולין, ולא הייתי מתגנת עכשיו עם קורונייקי, אבל השבוע עשיתי את הארוחה הזאת בברנץ',
כן.
משתמשתי בפיקואל, ווואלה, נייטרלי, כיפי, יש גם טלצ'ינו, ואפשר לתגן עם זה בלי שיש השפעה מאוד מאוד מסיבית על הטעם, אבל אם באמת מישהו מחפש את הנייטרליות ולא רוצה להשתמש בחמאה, אז באמת הוא נמצא בעולמות של הזירי ענבים, של הקוקוס ושל החמניות.
חמניות.
שם אנחנו נשארים בעצם. והכי נפוץ, כאילו מה שקרה, זה שיהיה לכם הכי קל למצוא בחנות הקרובה לביתכם, זה כנראה חמניות. בשאיפה שבעל החנות יביא את זה ולא רק קנולה.
אוקיי.
רצחנו את הקנולה.
טוב. הגענו לחלק הכי מעניין לדעתי.
חבל שלא התחלנו מזה. לכבוד חג החנוכה, החג שמקדש את הטיגון ואומר לנו, תאכלו מטוגן חמודים, תאכלו הרבה שמן מתוקים, החלטנו להיכנס למטבח קודם כל עם השאלה, מה הסיפור של המין האנושי עם טיגון?
למה אנחנו כל כך אוהבים מטוגן, אה? יש לי השערות, אבל בוא נתקשר למישהו שמבין קצת יותר מאיתנו.
אנחנו מתקשרים. לאסף אביר, מחבר הספר לא ספר בישול וכותב המדור, מה הטעם במוסף כלכליסט, לכבוד רב הוא לנו, סוף כל סוף לראיין אותו.
היי, הלו, הלו, הלו.
תקשיב, אנחנו מדברים לנו כבר זמן מה?
אפשר לומר.
על שמן פה, ובאמת עכשיו נכנסנו למטבח, ושאלת השאלות היא מה הסיפור שלנו, מה הסיפור של המין האנושי עם טיגון? למה אנחנו כך אוהבים את זה?
א', כי עושים אותו עם שמן, ששמן זה דבר נהדר. כאילו באמת, האמת, אני לא יודע מה אמרתם על שמן הזה, אני לא אכנס על זה, אבל רק תחשבו על שזה כאילו הגאדג'ט מטבח, אחד מהכי ורסטילים והכי ראשונים שכאילו, ששרתו אותנו, וכמה הרבה דברים אנחנו עושים עם שמן.
מה למשל?
אבל למשל טיגול. כאילו, הרי הוא גם טיבול, והוא גם משמר, וגם במאפים הוא מעצב אותם, וזה גם תחשבו נונסטיק, כאילו תמיד היה צריך. וזה שמן הוא מה שעשה אותו.
כן,
נכון. אבל בטיגון הוא עושה משהו ממש מיוחד שממש הופך אותו לכמו גאדג'ט כזה, שזה לחמם נורא מהר מבחוץ, ולעשות את החוויה הזאת של משהו קריספי ורח בפנים, שכמעט הדבר שאנחנו הכי אוהבים, ואם יש את האפשרות ללכת, אז אין מי שלא אוהב את הדבר הזה, וכמעט רק שמן עושה את זה.
הקריספיות.
רק שמן עושה את זה? רגע, זה נקודה מעניינת.
עושה את זה ככה. כאילו האפשרות, בגלל שהוא מתחמם לכזה 150-180 מעלות, ונמצא במגע ישיר עם האוכל, נגיד בתנור, אתה מחמם אותו מאוד, אבל בזמן הזה אנחנו עומד מחלחל, וזה כזה מתייבש שנייה, מדורג, הרי שרוצים את זה רך בפנים וקריספי בחוץ, צריך לחמם נורא חזק מבחוץ. השמן נצמד לאוכל, אנחנו כל מה חושבים בטיגון, שאנחנו אוכלים את השמן וככה, אבל התפקיד האמיתי שלו שם, העיקרי זה לא הטעם, אלא להיות כמו מחוות מולקולרי כזה שתופס את האוכל מכל הצדדים, נצמד אליו ומחמם אותו במהירות, ואנחנו רואים אותו משכים מול העיניים, ואז מוציאים וסופגים, ויש לנו את הקריספיות הכל כך טעימה באופן אוניברסלי.
אתה חושב שאנחנו אוהבים קריספיות כי זה טעים פשוט ככה? כלומר, אין איזה עוד רובד, משהו באבולוציה שלנו שגורם לנו לחשוב שקריספי זה טוב לנו לגוף?
אני יש לי תיאוריה.
כי הרי זה לא טוב לנו בעיקרון, זה לא כל כך בריא אוכל מטוגן. איך אנחנו, אני לא מצליח להבין, איך אנחנו כל כך אוהבים אוכל מטוגן, למרות שהוא לא בריא לנו?
לי יש תיאוריה.
יש לך תיאוריה?
אבל אני רוצה לשמוע מה אסף אומר.
לא, אני רוצה קודם לשמוע.
את התיאוריה שלי?
כן.
אני אומר שמבחינה ביולוגית, אנחנו מתוכנתים לאהוב אוכל פריך ולא לאהוב אוכל רך, כיוון שאוכל רך הוא כנראה רקוב, כנראה ישן, דמייני תפוח, את אוכלת תפוח, הוא במיטבו, הוא פריך וקשה. תפוח רקוב ורך לא טוב לנו, ולכן הגוף שלנו אוטומטית רוצה לאכול את האוכל שהוא כמה שיותר קשה, כמה שיותר פריך. כן.
מעניין.
אבל תשמע, אומרים שנגיד איזה 5,000 שנה, אחד הדברים העיקרים שאכלנו היה דייסות.
הרג לך את האבולוציה.
לא. 5,000 שנה, זה זמן קצר.
דייסות.
האמת, תשמע,
בלבלתי אותך, אני חש.
לא בלבלת אותי, לא בלבלת אותי, כי אני מתחבר לזה, כי זה נכון, כל אחד יכול להרגיש את זה, נגיד, אם משהו יותר מדי רך, לא צריך תפוח רקוב, אם אתה אוכל ארוחה, ונשאר כזה מרקם, שהוא כזה כולו דייסתי מרקים, מתישהו זה יהיה מגיב.
נכון.
אתה תצטרך את זה. מצד שני, אם אתה תקבל רק, לא יודע מה, בוא ניקח סטייקים או צ'יפס, ונעשה רק את הסקרייטינג שלהם, רק את הפריך. גם מזה אחרי כמה זמן זה יעלה לך.
נכון.
אני חושב שזאת, אולי אנחנו צריכים גם וגם, כי הניגודים, החיבורים הרי מה שעושה את ה...
כן, אבל
מה שאומר בעצם שהרגע הזה שזה קריספי בחוץ, ואז השיניים חודרות ומגיעות לרח שלה בפנים?
אתה אומר, היעדר הקריספי בחוץ, הוא דגל אדום כזה.
כן.
אתה מה זה, כאילו, זה יכול להיות, כי זה, אתה מדבר על משהו נגיד אבולוציוני, שזה מאפיין את הדברים, הפירות הטריים שאנחנו אוכלים וככה, וזה גם, האמת, מתקשר לעוד דברים שלהם, כי גם הטעם החזק, נגיד, שזה מביא, הוא סוג של, כאילו, כמו בשלות.
כן.
נגיד, לעומת בוסר, אתה חייב תפוח אדמה, בוסר והצ'יפ, זה כאילו הפרי של התפוח אדמה, ואז כן, זה לא שרקוטיק של עצמה הרע, אבל הדבר הזה, החיקוי הזה אולי של פרי בשל, מתחבר אצלנו למשהו.
יושבת כאן בחורה שפשוט הדבר שהכי אוהבת זה טקסטורה רכה, וכל מה שעובר לי בראש זה פירה, פולנטה, אני לא מצליחה כאילו להתחבר.
אגב, אבל תראה, פירה, תראה איזה הבדל גדול עושה עליו בצל מטוגן כהלכה.
ופירה גם צריך המון שומן כדי להיות נורא טעים. סתם תפוח אדמה מרוסק, בסדר, נחמד, לא מדהים, אבל פירה שהשארת אותו או בחמאה, או בשמנת חמוצה, או בשמן זית, לא משנה מה.
אוקיי.
זה כבר הופך אותו לטעים.
כן. טוב, זה הגיוני שאנחנו אוהבים שומן, אתה יודע, לוקסי, אנחנו חוזרים לתחילת השיחה שלנו היום, שדיברנו על זה שאנחנו צריכים שומן לקיום שלנו. אז זה הגיוני שאנחנו אוהבים שמן, אוקיי? אבולוציונית, אנחנו צריכים שומן בשביל להתקיים. אתה מסכים איתי, אסף?
כן.
אוקיי.
עכשיו, מה הסיפור של הקריספיות?
לא צריך לשאול אותי, כאילו, אני חושב זה ארגון הבריאות העולמי גם.
גם הוא הסכים איתי?
עכשיו, מה הסיפור של הקריספיות? אני ראיתי פעם את אסטון בלומנטל באחת מהתוכניות שלו, שזה שף מאוד מפורסם אם אתם לא מכירים, פעם הוא היה מספר אחד בעולם, היום קצת פחות בראש המדורים בו נגריל, אבל הוא עדיין שף מדהים שעושה דברים מדהימים, שהגיש מנה כביכול רכה, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה, אבל עם אוזניות, ובאוזניות הוא השמיע לאנשים קולות של פריחות.
לא.
כן, אני...
אתה יודע על מה אני מדבר?
אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר, וזה היה אפילו יותר, זה ממש נחמד, זה היה ניסוי בפסיכולוגיה, שהוא עשה אותו עם פסיכולוג, על איך אנחנו תופסים טעם, ומה שהוא עשה יוכל דבר שנקרא גלידת בייקון אנג. הוא לקח כאילו שמנת, ובזה הוא חלט נקליק, כאילו השמנת יהיה בטעם של נקליק, ואז הוא עשה את זה עם המון חלמונים, ונתן לאנשים עם גלידה עם טעם מוזר כזה, ש... אתם יודעים, כשיש כמה שמרבבים כמה טעמים, קשה לשים על זה הרבה פעמים את האצבע, כשאתה לא יודע.
כן.
ואז הוא השמיע להם דברים ברקע, והוא לקח, בגלל שזה ניסוי, אז לחלק משמיעים טיל אחד, לחלק אחר, בחלק אחד הוא השמיע קרקורים של תרנגולות, ואנשים פשוט הרגישו את ה... כאילו פתאום זיהו ביצה, כי הם חשבו על זה, ואז את חושבת על זה, ואז זה, כמו שאומרים לך ביין, כאילו תריכי את הככה וככה, ואז אפשר לרח את זה, כי...
לגמרי.
כל הדברים היה שם, וחשב. ואז כשהוא השמיע את של תלייה, אנשים הרגישו, כאילו, הרגישו בייקון. ועוד הרבה שעשה, כשהוא לקח את זה ושם שם כמו טוסט קטן, כאילו, לא טוסט טוויל כזה, שהולך עם גלידה שאפשר לפרע, אז כשאנשים נתנו בו ביס, בטוויל, אז הפריחות שלו התחברה לטעם, כאילו, הנקניקי שקודם הם לא זהו והם זהו בייקון.
גדול.
זה באמת תכונה של, כאילו, כמו שאומרים, הטעם הוא רב חושי וצריך לבשל לכל החושים, אז זה חלק מהעניין שכשמסלקים לנו חוש, כשנגיד, לוקחים את הנקניק ומוצאים את הנקניקיות שלו, אז באמת הטעם הוא חסר, וזה כאילו כל דבר של עצמו, כאילו יכולים לקחת תפוח ולסדר אותנו אם ישנו אותו, והאמת שזה מה שאסטון בלומנטל עושה, נכון?
וואו.
כן.
כן, נכון, קריספיות זה משהו שהוא ממש לא רק טעם, הוא רעש.
הוא רעש, הוא טקסטורה בעיקר, הוא גם ריחות, כל האפקט מייר שקורה שם, כל ההתקרמלות, כל הריחות האלה משגעים אותנו, מטריפים אותנו.
כן.
כל החושים, הצבע השחום, אין חוש שלא עובד עם אוכל מקורמל, עם אוכל תוגן.
הצבע השחום זה כאילו הרב תבלינים הראשון והכי מורכב עד היום. וזה אולי העניין, כאילו שבאמת הדברים הקריספיים זה לא תכונה אחת, אלא זה צירוף מקרים של כל כך הרבה דברים נפלאים. כאילו שזה בא, זה בעיה עם השחום, כאילו הוא נוצר כי איך שזה נוצר, אבל אתה מקבל גם את זה.
כן.
וגם את הקריספיות הזה גם ככה, וזה... הנה, וזה הכל משמן.
הכל משמן, גם הצבע, משמן. גם הרעש, גם הטעם, גם האפקט מיירד, וואלה. זו תכונה הרבה יותר כן. מורכבת, אם ככה רק מה... איך שזה נוגע לנו בלשון.
בהחלט.
יפה.
יאכלו שמן ויהיו
אנשים מורכבים
יותר.
תאכלו שמן ותקחימו.
מעולה. תודה רבה, אסף אביר.
תודה רבה.
תודה.
עניינת אותנו מאוד. תודה רבה.
ביי.
ביי ביי.
את יודעת, אסף דיבר עכשיו על פחות או יותר בזריזות, על התהליכים הכימיים שקורים במהלך הטיגון. לכו לפרק הצ'יפס שלנו, שם אני בהרחבה מאוד מסביר מה קורה במהלך הטיגון.
כן.
אמרנו, הוא אמר, אפייה, משהו יבש, אל מול בישול בשמן, שזה משהו רטוב. אני מרחיב על זה מאוד בפרק כן. הצ'יפס, תלכו, תקשיבו לו, זה מאוד מעניין.
מאוד מעניין.
אפילו
מאוד
אני
מאוד
הקשבתי מעניין. לו לפני הפרק.
מה אתה אומר? הקשבת לעצמך?
הקשבתי בעיקר לך.
עלה לך?
עלה לי. טוב, אז אנחנו אוהבים מטוגן, אבל מה הפרקטיקה?
דיברנו כבר על איזה שמן.
נכון.
עכשיו השאלה, איך מאחסנים את השמן? זרקת מקודם את העניין של שלא יהיה מאופש. שמן מאופש זה דבר נוראי.
כן.
כשלומדים להריח את הריח של היפוש, אי אפשר להתעלם ממנו יותר.
אי אפשר.
כן.
זה ריח של כביסה רטובה, אני לא יודע, זה נוראי. איפוש זה איפוש.
זה ריח של משהו לא טוב, לא טרי.
כן.
זה ריח של לא טרי. למה זה נגרם?
כי השמן מתחמצן.
כלומר, השארנו אותו פתוח בעצם.
או פתוח או חשוף לאור.
כן, נכון, מה שעושה לא רע באמת זה העניין הזה שהוא חשוף לאור שמש, לכן הוא צריך להיות במגירה סגורה, עדיף בבקבוק זכוכית, ועדיף בבקבוק זכוכית כהה, או בפח.
תחשבו, כל שמני הזית, הם מגיעים בבקבוקים כהים, לא סתם.
זה דבר אחד, זה בשביל שהוא לא יתחמצן, והדבר הנוסף באמת, זה לראות שהמכסה סגור כמו שצריך, ושאם יש לכם שמן המון המון זמן במגירה, נגיד כבר השתמשתם במחציתו, זה אומר ששטח הפנים של השמן שנחשף לאוויר, לחמצן שכבר נכנס לתוך הבקבוק, זה המון המון זמן. ואז הוא פשוט מתחמצן הרבה יותר מהר.
אוקיי.
עדיף מה שנקרא, אם אתם צריכים שמן, לגמור את הבקבוק באיזשהו שעה ולהתקדם לבקבוק הבא.
אוקיי.
וזה די בעיה, כי אני יכולה להגיד לך שכמויות השמן הרגיל שהולכות אצלי בבית הן כל כך כל כך נמוכות, שבאמת שאני קונה שמן רגיל, הוא נשאר זמן.
הוא נשאר זמן גם אצלי, אבל באמת אני מקפיד לשים אותו במקום חשוך וקריר. ואני יודע שככה אני מעריך לו את חיי המדף כמה שיותר.
לפני שתספר לנו, אתה אלוף אביר הטיגונים, שאתה כל כך כל כך אוהב לתגן. אביר הטיגונים. אתה אוהב לתגן?
אני שמנמן בלתי.
אתה ממש אוהב לתגן. אז בוא נדבר קצת על כמה עקרונות של טיגון נכון. אז כבר דיברנו ודיברנו על בחירת השמן בשביל לבחור שמן שפחות תיסרף. נראה לי שיש הרבה מה לדבר על איך מתגנים נכון. אולי הדבר הכי חשוב שאני רציתי להגיד כמישהי בבישול שיותר עקרת בית נקרא לזה ככה, או בישול יותר ביתי ופחות שפי.
אני חייב להגיד לך,
נו?
שלא.
מה?
אני, זה שעושה תבשילים פעם בשבוע, זורק דברים נסיר וזהו.
נכון.
את, אני ראיתי תמונות מארוחת בוקר שעשית, ואמרתי, טוב, בסדר, יכולה לפתח מסעדה. לקחה אותי. אבל בסדר,
כי אני מבשלת כל יום, מה אני אעשה? אני לא מעלה כל יום, כי אני פשוט, כשהאוכל מוכן, אני פשוט יושבים לשולחן. וואי, אתמול, תקשיב.
נו, מה היה אתמול?
אתמול ארוחת ערב?
נו.
היה פירה?
כן.
היה ארטישוק ירושלמי צלוי בתנור, היה פילה פורל עם משהו ביין לבן כזה, עם קצת שרימפסים בגלל שנורי בחש שהוא רוצה שרימפס והיה לי ממש קצת בבית.
ממש מסכן הילד.
ממש ילד אומלל.
כן.
וסלט של רוקט.
ארוחת ערב רגילה ולגיטימית בכל בית בישראל. אני אכלתי סלט, ביצה, זהו. זה מה שאכלתי.
אבל הילדים שלי, אתה מבין, כל היום אנחנו, כל אחד נמצא במקום אחר על פני הפלנטה, ואני לא יודעת מה נורי אוכל בצהרון או לא אוכל בצהרון, ואור בבית ספר ובכדורף ובצופים כל היום מנשנש דברים ולא ממש אוכל ארוחה חמה. אז הארוחה שלנו המרכזית ביום היא ארוחת הערב.
טוב, מקובל. טוב, אז את עקרת בית ואני המומחה הגדול.
אז רציתי לדבר שנייה על העניין של טמפרטורת הטיגון. אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים בטיגון, זה הטמפרטורה שנמצאת שם בתוך הסיר שבחרנו. ואני מדברת כמובן, זה נכון גם לגבי טיגון חצי עמוק וגם טיגון עמוק. אנחנו בבתים לא עובדים עם התחום, רוב האנשים, וזה בסדר גמור. העניין הוא שבטיגון, מאוד חשובה הטמפרטורה. חשוב לנו לא לשרוף את השמן, חשוב לנו לא להגיע לאותה נקודה שבה הוא יאשן לנו, כי אז זה בוודאות אומר שזה לא בריא, וגם האוכל יצא פחות טעים. ולכן ההמלצה שלי לחמם את השמן, להתחיל מספיק זמן לפני ולחמם אותו לא על להבה גבוהה, אלא על להבה בינונית, כדי שנשלוט בעלייה הקונסיסטנטית שלו, ולא, מה שנקרא, ניתן לו מכת חום, שנזהה אותה רק ברגע שנכניס את הצ'יפס או את השניצל לתוך השמן.
ההמלצה שלי, תקנו מדחום. מדחום באלי אקספרס עולה 10 שקלים, באמת.
אוקיי.
וכמו שכשאת עושה עוגה ושמה אותה בתנור, וכתוב 175 מעלות, כן. ובמשך 3 שניות מנסה לכוון את זה בול על ה-175 מעלות, ואם יהיה כתוב 210, תכווני את זה בול על ה-210,
כן.
ככה גם הטווח הזה בין טיגון ב-160 מעלות לטיגון ב-190 מעלות, משפיע מאוד על האוכל, זה כל כך קל.
זה קל, אבל אני גם חושבת שבאינטליגנציה אפשר לעשות את זה, אפשר כל הזמן לזכור שזה שהלהבה עכשיו מכוונת על בינוני גבוה, זה לא אומר שהיא כל הזמן תהיה על בינוני גבוה, צריך כל הזמן להיות עם אצבע על הדופק, לא
כל הזמן לשחק איתו, כל הזמן.
נכון.
או, תקנו מדחום, יש את המדחומים האלה, כמו שבודקים קורונה בסופר, יורים עליו, והוא אומר לכם בדיוק את הטמפרטורה, ואתם יכולים לשמור עליה אחידה.
וצריך אבל כל פעם למדוד את זה, במהלך הטיגון, אם יש לך טיגון ארוך.
אז בוא נדבר באמת, בוא ניכנס לפרקטיקות. זה מתחיל בסיר שאתם מתגנים בו. זה אחד הדברים הכי חשובים, אבל הסיר צריך להיות סיר כבד שיודע לאגור חום.
נכון.
תחשבו שאתם מכניסים דברים קרים לשמן חם, הטמפרטורה של השמן יורדת.
כן.
כשהשמן לא חם, אז השמן נספג ולא נאטם ואותם את האוכל. ואנחנו
נספג
גם...
נספג בתוך האוכל.
נספג בתוך האוכל, וזה מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים משהו שידע להתמודד, לאגור את החום ולהתמודד באמת עם המשחקי טמפרטורה שאנחנו כל הזמן משחקים איתו.
אמרת שצריך לבחור סיר נכון, זה גם הגודל של הסיר, הוא מאוד 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 חשוב. קודם כל, אני אוהבת סיר שהוא קצת יותר גדול ממה שצריך, בשביל שזה טיפה פחות ישפריץ לי.
וגם יכול לגלוש.
וגם יכול לגלוש, כן. אז שהסיר יהיה טיפה יותר עמוק, ואז יש פחות השפרצות, כי בכל זאת, מי מנקה בסוף? מי? מי? סתם, אומרים נקה. ודבר שני, זה שהסיר יהיה גם בגודל למה שאנחנו רוצים לתגן בפנים. כלומר, זה שנשתמש בסיר יותר קטן, ואולי נחסוך קצת שמן, יכול להיות שפגענו בכל תהליך הטיגון הנכון, כי לאוכל לא יהיה מספיק מקום שם. לא יהיה לו מספיק מקום קצת לרקוד בפנים, נצטרך לעשות מיליון נגלות.
אז הנה, זה, צפיפות זה הדבר השני. זה מאוד חשוב. נכון. גם כשאנחנו מכניסים מלא דברים, אנחנו מורידים שוב את טמפרטורת השמן, אבל גם זה יכול להידבק.
אחד לשני.
אחד לשני.
בטח אם זה בבלילה.
נכון.
נכון, אז גם הנושא של הצפיפות. אמרת כאילו, פעמיים כבר מוריד את הטמפרטורה של השמן. זה אחד הדברים הכי חשובים. באמת, אנחנו לא רוצים להכניס המון דברים לתוך הסיר, כי זה מוריד לנו את הטמפרטורה. ולכן, אחד הטיפים הראשונים שאפשר לתת, זה אם נגיד אתם מתגנים שניצל, או אני לא יודעת מה, אז תכניסו את זה בטמפרטורת החדר לתוך השמן, בשביל שלא תורידו את הטמפרטורה של השמן באופן דרסטי.
כן.
אבל מה האקספשן, מה הכוכבית על זה? שיש דברים, כמו למשל טמפורה, שמתבססת על אותו פער שבין הטמפרטורה של השמן הגבוהה לבין הטמפרטורה הקרה של הבלילה. שם בדיוק נוצר המפגש המדהים שיוצר לנו את האלוהות של הטמפורה. אז במקרה כזה באמת צריך לתגן כמויות מאוד 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 קטנות, ולאפשר לשמן לחזור כל פעם לטמפרטורה שלו.
מה שאנשים לא כל כך יודעים לגבי טמפורה, זה שאין לה צבע.
נכון.
דברים שמתוגנים נכון בטמפורה מהעולם היפני, הם כמעט לבנים בצבעם, אנחנו לא מחפשים שם את... בגלל זה משתמשים בדברים מאוד קרים. הניגוד הזה באמת מאפשר את הקריספיות, מאפשר את הבישול של הכל מבפנים, אבל אנחנו לא רוצים לקבל צבע.
חד משמעית. לגמרי. תגיד, מה אתה אומר לגבי שימוש חוזר בשמן? נגיד, טיגנת צ'יפס, משהו שלא לכלך יותר מדי את השמן. והשמן בסוף הטיגון נראה בסדר, אולי יש לו קצת שבבים חומים שם.
אוקיי.
מה אתה עושה?
שאלה מעולה. לכאורה, מרגע שחיממנו שמן, הוא מתחיל להתפרק, ומתחילים להיווצר בו דברים לא טובים. אז עדיף לזרוק. יש שמנים מסוימים שאפשר למחזר, לא את כולם. אוקיי? ככל שנקודת השריפה של השמן יותר נמוכה, פחות אנחנו יכולים למחזר אותו. אבל בהחלט, את יודעת, עכשיו חג, אנשים מתגנים מלא, שפכו 2 ליטר שמן, נשאר להם 1.5 ליטר בתוך הסיר, וחבל לזרוק.
נכון.
מה שהכי הכי 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 חשוב, אם השמן שלכם לא נשרף, אם הוא לא הקציף, אם הוא לא ישן, זה אומר שפעלתם לפי כל הכללים וטיגנתם נכון, אפשר לשמור אותו לעוד 2 טיגונים, אבל...
לא יותר מזה.
לא יותר מזה, וחייבים לזכך אותו.
לסנן.
לסנן אותו מכל החלקיקים שיש בו.
וזה חשוב, אנחנו לא מתכוונים ללקחת כף מחוררת ולהוציא לא, קצת לא, את לא, החלקים לא. השחורים הגדולים, כי יש עוד המון מיקרוסקופים שאנחנו לא רואים בכלל.
שיטה הכי קלה בבית היא לשפוך אותו דרך נייר מגבת כזה.
כשהוא קר,
כמובן שהוא מתקרר. ולי יש פרקטיקה של מסעדות, שאולי אני אעשה על זה סרטון, אני לא יודע. שבה שופכים קורנפלור עם מים לתוך השמן, ומחממים את זה בעדינות, הקורנפלור סופח את כל החלקיקים הקטנים,
אשכרה.
כמו שעושים קונסומה, ושמים כדי לאסוף את כל הלכלוך, ואז נורא קל, כאילו שופכים את זה דרך מסננת רגילה, יש לנו גוש של קורנפלור בצד אחד, שמן נקי מאוד בצד שני, אפשר להשתמש בו עוד פעם, אפשר להשתמש בו עוד פעמיים, לא יותר, ובאמת, שימו לב לטמפרטורות, הדבר הכי נוראי שיכול לקרות זה אם מחזרתם שמן שהקציף.
שמן, כן. שמן שמקציף הקצף. זה אם אתם מתגנים שניצלים בבית ולאט לאט כאילו ככה פתאום נהיה קצף שהוא נראה טוב דווקא הקצף הזה, הוא נראה ממש טוב, זה עושה חשק לאכול את השניצל, לא זה פחות טוב, זה הזמן להחליף את השמן,
כן.
לא להוסיף שמן, כאילו כבר שמן מוקצף הוא שמן לא בריא, אלא להחליף את השמן. עוד משהו שנורא חשוב להגיד, אם החלטתם לעשות את אותה שיטת מחזור שמן שסיפרת עליה אחרי הקורנפלור או אחרי סינון, אז... עם שמן קר, כי אתם לא רוצים להכניס שמן לתוך איזשהו כלי סגור, בטח אם הוא מפלסטיק בעודו חם, זה לא דבר בריא. והדבר הכי חשוב זה שאם בחרתם להיפטר מהשמן, אז לא שופכים אותו לכיור.
נוראי.
הוא פשוט כאילו...
הוא יסתום לכם את הצינור.
הוא יסתום לכם את הצינור בגלל שהוא יצוף למעלה, ומים לא יוכלו לעבור, כי מים כאמור הם יותר קלים מהשמן, ולכן זה הזמן לשמור איזה צנצנות הזכוכית של הקפה שלכם לצורך העניין, ולזרוק את זה ככה. זה לפחות מה שאני עושה. אתה יודע, אמרנו כאן, אמרנו טיגון עמוק, אמרנו טיגון חצי עמוק. איפה עובר הקו מבחינתך, בין עמוק לחצי עמוק? הגובה פשוט?
יש כמה סוגי טיגון שאומרים, אבל כן, ההבדל הגדול הוא בגובה, אבל בניגוד למה שאת חושבת, חצי עמוק זה לא אומר טיגון כמו של קציצות, שהשמן מגיע עד לחצי מגובה החומר גלם.
אלא?
גם כשאת מתגנת חביתה, זה טיגון חצי עמוק.
למה?
כי העולם מתחלק לטיגון עמוק, חצי עמוק והקפצה.
נכון.
הקפצה זה חום גבוה כשמקפיצים ירקות, נגיד לאסיאתי.
כן.
העמוק זה עמוק, החצי עמוק, התפקיד שלו באמת הוא לתפוס כמה שיותר מגע עם החומר גלם, אבל זה לא מחייב אותו להיות באיזשהו גובה מסוים. אז בוא נגיד, זה יכול להיות 3/4 גובה מהקציצה, זה יכול להיות חצי מגובה הקציצה, זה יכול להיות גם שפריץ של טפלון, זה גם נחשב טיגון חצי עמוק.
למה? למה שפריץ מטפלון הוא נחשב חצי עמוק?
תגדירי לי מה זה טיגון.
טיגון זה שיש שמן במחבת.
אוקיי, ואם יש חצי כוס שמן במחבת, זה לא טיגון?
זה כן, אבל זה לא חצי עמוק. כאילו בחצי כוס שמן זה כבר כן חצי עמוק.
במקצועית זה כבר...
במקצועית זה כן.
ככה זה נקרא.
אז אני לא אוהבת את השיטה המקצועית שלכם. אני אוהבת שיש את השיטה, אתה יודע, זאת שהיא כאילו ממש רק למרוח את המחבת בשמן, כמו נגיד לטובת קרפים. אגב, אני בביג נו נו לגבי כל התרסיסי שמן האלה, אלא אם כן קראתם עליהם, מה שנקרא, יש תרסיסי שמן שפשוט מכילים גליצרין וכל מיני חומרים נוספים בתוכם בשביל לפזר אחר כך את השמן כמו שצריך בתוך הסיר.
ואגב, אפשר גם לקנות באליקספרס מיכל שממלאים אותו בשמן
זית. בדיוק, כמו שאני אומרת, אם אתם רוצים תרסיס שמן, פשוט תקנו מיכל ותמלאו בשמן זית ותשתמשו בו כתרסיס שמן, ואז אתם עדיין יודעים שהשתמשתם במעט שמן, אבל לפחות הוא רק שמן, אין בו חומרים נוספים. אז יש את הטיגון הזה, נגיד לצורך קרפים, ואז יש כאילו באמת את כל העולמות החצי עמוק, שנגיד, אני על חביתה כן מסתכלת חצי עמוק, אבל כן אני פשוט שמה מלא חמה, מלא, כאילו, איך החביתה שלך כל כך טובה? אתה אוכל חביתה, אתה אוכל חמאה עם קצת חביתה בית.
כן, מה רע?
מה רע?
מה רע?
אז אני כן מסתכלת על חצי עמוק, כעל באמת מגיע לחצי מהגובה של הקציצה או של השניצל, אבל אהבתי את זה שהתגרת אותי, ושאמרת לי שזה לא הגדרה הנכונה, כי זה הגדרה בשלנית, כאילו זה הגדרה ביתית, זה לא הגדרה מקצועית.
המילה חצי גורמת לנו אוטומטית להרגיש שזה צריך להיות חצי מהגודל של החומר גלם.
לכן שאלתי, כי אני רציתי לשאול אותך מה קורה אם אתה עכשיו נגיד מתגן לי, יש עכשיו את הקטע הזה עכשיו של לתגן קוביות של גרטן, ראית את הקטע החדש הזה?
זה לא חדש, זה של פופיסית, זה... זה היה להיט בטיקטוק לפני שנה של שפית בשם פופי.
אז עכשיו הוא מישהו הביא את זה לארץ.
כן, אחת הבלוגריות, אני לא זוכר בדיוק.
כן.
זה טעים בטירוף.
ברור שזה טעים בטירוף, אז כאילו זה יכול להיות בשמן חצי עמוק, אז אם נגיד יש לך קובייה גדולה של משהו שאתה רוצה לתגן, אז חצי עמוק אמור להיות בחצי גובה, לא?
או יכול להיות גם ברבע גובה, ורק את מסובבת הקובייה יותר פעמים.
כן.
מבינה?
איזה שאלות פילוסופיות.
אין לזה הגדרה לחצי עמוק. החצי עמוק אומר שזה...
לא טיגון עמוק.
לא הקפצה ולא טיגון עמוק, זה מה שזה אומר. אז בואי ניתן שוב את מה חשוב שיהיה. אחד זה להקפיד על טמפרטורות.
כן.
אגב, מה טמפרטורה או מדחום, זה דבר שמאוד חשוב אם אתם רוצים לייצר דברים שהם מטוגנים פעמיים, כמו צ'יפס למשל,
כן.
או כמו כנפיים בטיגון כפול. הטיגון הכפול נותן פריחות, אנחנו מטגנים פעם בטמפרטורה נמוכה כדי לבשל את חומר גלם כולו בלי לקבל צבע, ופעם בטמפרטורה גבוהה כדי לקבל באמת את הפריחות הזאת.
אז באמת צריך מדחום, כי הטמפרטורה חייבת להיות מדויקת.
חשוב מאוד, טיבול מיידי.
טיבול מיידי.
בשנייה שהשניצל יצא, שמתם את המלח. חיכיתם 10 דקות.
מה? אתה שם מלח על שניצל?
אז וי שניצל, צ'יפס.
אוקיי.
לא משנה, המתוגן. אוקיי?
הבנתי, אם אתה רוצה לטבל משהו במלח אחרי הטיגון, או בכל תערובת תבלינים אחרי הטיגון, אז מיד עם היציאה מהשמן.
נכון, כי ככל שעובר הזמן זה מתייבש, וככל שזה מתייבש זה פחות יכול לספוח את הטיבול שלנו. דבר שלישי, וזה אני יודע שאת נגד, זה לאכול כשזה חם.
בשנייה שזה יוצא מהמחבת?
ב5 דקות שזה יוצא מה... תגנו ותאכלו.
למה אני אתה אומר שאני נגד?
כי את אוהבת צ'יפס קר.
לא, אבל זה סטייה חד פעמית, כאילו זה רק צ'יפס אני אוהבת קר.
שניצל קר את לא אוהבת?
אני אוהבת שניצל קר מאוד.
בבקשה, שאני אמשיך
לא, ברשימה. לא, שנייה, אני אוהבת שניצל קר, בעיקר עם הקפה של הבוקר, אם, אתה יודע את זה, אם פתחתי...
היא טובלת.
אם פתחתי את המקרר בבוקר, להוציא חלב לקפה ויש שניצל, לרגע חולפת בי המחשבה, מה הגיוני קודם, הקפה או השניצל, ואתה יודע מה מנצח תמיד.
השניצל.
השניצל, כי אז זה בעצם שייך ללילה הקודם, ואז אני יכולה לשתות את הקפה ולהתחיל יום חדש. וזה קלוריות שלא נספרות בכלל.
לא.
שנייה, אבל רגע. אבל לא, שניצל, אני מגישה מיד לשולחן, מה זאת אומרת? איך שסיימתי לתגן, אני מגישה לשולחן ואוכלת. הוא חייב להיות חם.
יש את עניין הסינון. אנחנו בישראל... נורא אוהבים לשים את זה על נייר סופג.
אה, נכון.
נייר סופג זה לאו דווקא טוב לטיגון.
לא, זה לא טוב.
יש רשתות, שמים בדרך כלל או במסננת או ברשת לטיגון, וזה באמת מאפשר לדבר לנקז את השמן.
ולהישאר פריך.
ולהישאר פריך. תחשבו שאתם שמים את זה על הנייר, והנייר נרטב וזה יושב בתוך נוזל, וזה מאבד את הפריחות שלו.
לגמרי.
כל מה שהתאמצתם להשיג, אתם בעצמכם. נכון. הורסים.
אגב, מילא אם שמים את הנייר סופג רק בתחתית כלי הקיבול, אבל יש אלה שמגדילים לעשות, ובכל שכבה של שניצל, של שניצלים מוסיפים עוד שכבה של נייר סופג, מה שנקרא, מגבירים את אפקט העידוי, והשניצל יוצא ממש ממש מושי.
כן.
אז זה נקודה נורא נורא חשובה, באמת. אגב, לא חייבים לקנות רשת מיוחדת, אני פשוט שמה את הרשת של התנור, על תבנית מהתנור, ושמה את השניצלים על זה.
כן, מה? רעיון מעולה.
כן. חסכוני.
חסכוני. והדבר אולי הכי חשוב, ואני אקנח איתו, זה מלקחיים או כף מחוררת.
כן.
שזה מציל אותך מקביעות, פשוט מאוד. לא הופכים שניצל עם מזלג.
אני עובדת עם מלקחיים מסיליקון, בשביל שזה לא
יוריד. מכיר אותם היטב מכל
הסדנה. אני בעצם, אם לוקחים אני את המלקחי סיליקון, אני לא חושבת שנדעת לתפקד במטבח. נראה לי זה יותר חשוב אצלי מסכין.
אני עובד עם צוות, פינצטה, כמו, טוב, כך עובדים מטבחים.
אז כן, אבל באמת אם עובדים עם משהו ממתכת, אז הוא עלול קצת להוריד את הטמפרטורה של השמן, ואם זה מסיליקון, אז הוא לא משפיע עליה. אבל זה ממש בשוליים של הסיפור. מה אנחנו מתגנים?
וואו, מה לא? דבר ראשון, שניצל אבוקדו. לא סתם אני. מתכון הזה מאוד הצליח, את יודעת? קיבל את זה 200,000 צפיות בטיק טוק.
מה אתה אומר?
כן.
תראה, אני חושבת שהדבר שאני מתגנת בבית הכי הרבה זה שניצלים.
כן.
כשנורי מתחנן, אז אני מתגנת נגץ, סתם כי זה פשוט לוקח המון 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 שמן.
כן.
כי זה צריך טיגון עמוק ולא חצי עמוק.
אוקיי.
מתכון שלי לנגץ, לדעתי זה אחד המתכונים הכי נצפים באתר שלי.
אוקיי.
זה משוגע.
בעיקר מתגנת אוף.
שניצל ונגץ, כן. כן. צ'יפס, אני לא חושבת שאי פעם הכנתי להם צ'יפס בבית. וואו, זה ילדות השוקה, בחיים לא הכנה לנו צ'יפס, האמא הזאת. אבל מה כן? משאריות. נגיד אם יש שאריות של ריזוטו, אז הם יקבלו ארנצ'יני, ואם יש שאריות של פירה, אני היום כבר ברמה שאני מכינה מספיק פירה, כדי שישאר לי פירה, כי הם חולים
על כדורי פירה מתוגנים?
קרוקטים, כן, מלא.
אוי, אני אוהב.
נורי חולה על זה, וזה דרך מעולה להכניס לו דברים שהוא פחות מכניס לגוף, כמו גבינות למשל, או איזשהו נקניק, או שאריות בשר, כאילו קרוקטים. הפח השפע של הבית, אבל הם מתים על זה.
וואו.
תקשיב, זה דבר הכי טעים בעולם, זה כדורי פירה, אתה ממלא אותם במה שאתה רוצה, תובל בביצה ופירורי לחם.
בשישי שחיתות שלנו, שאנחנו מזמינים תמיד אוכל מושחת והמבורגר וכזה, אנחנו מזמינים מהפרוסדור, ויש להם את הכדורי חלופיניו, שזה סך הכל גבינה וחלופיניו, מתוגן ככה כמו זה.
אני מת על זה שאתה אומר חלופיניו, ולא חלפיניו.
חלופיניו.
ומה עם טיגונים חצי עמוקים?
קציצות. אני עושה מלא קציצות.
כן, אתה עושה הרבה קציצות?
כן, אבל זה קציצות צמחוניות, לביבות.
זה בעצם לביבות.
בעצם לביבות, כל מיני שלל קציצות של צמחים. אני אוהב מאוד להשתמש בקמח חומוס. קמח חומוס, פלאפל זה דבר נפלא, קמח חומוס שמתגנים איתו, נותן טעם נהדר.
אגב, הוא נותן טעם של חומוס?
לא, הוא נותן טעם של קמח חומוס. לא יודע, זה כמו שלפלאפל אין טעם של חומוס.
נכון.
זה, אבל במשפחות של הפלאפל.
אז איזה ירקות, למשל, נגיד, חוץ מלביבות, תפוחי אדמה, מה למשל?
כשאני עושה לביבות, אולי אני צריך לחדש, פרסמתי איזה מתכון לפני שנה, אבל באמת כמה אנשים אמרו לי שהם לא הבינו, וזה לא מספיק, אולי אני אעשה אותו שוב. א', אני לא משתמש בביצה, אני משתמש בעמילן של התפוח אדמה, של המים שהסתננו. ב', אני נורא אוהב את השילוב של תפוח אדמה, בטטה וגזר. גזר מתקרמל נהדר, וואי וואי, גזר צלוי בתנור זה נהדר, גם גזר מתוגן זה נהדר. אז אני אוהב את הגזר, אני אוהב את הפצפוצים הקטנים שהגזר מקבל בהם. קציצות, אז אני הרבה פעמים, הדבק שאני משתמש לקציצות, זה באמת קמח חומוס, שהוא לדעתי הקמח הכי טעים שיש כדי להדביק דברים.
אני אנסה את זה בחג הזה.
אני כן אתן טיפ לגבי ציפוי. כשאנחנו מתקדים שניצלים, בתחילה אנחנו מעבירים אותם קמח, ביצה ופירורים.
אני לא.
את עושה ביצה וקירור?
ביצה עם סויה ואחר כך רק פירורים.
אוקיי, הרעיון הוא שהחזה עוף רטוב, אז מייבשים אותו עם הקמח, ואז
אפשר פשוט לדאוג שלא יהיה רטוב.
צריך לנגב אותו היטב וכאלה, נכון? זה הפרקטיקות שעושים. תחליפו את הקמח בקמח תפוחי אדמה.
למה?
זה הקמח הבסיסי לטיגון, הוא מדהים. זה עמילן שמתקרמל מדהים, פי אלף יותר פריך, פי אלף יותר קריספי, פי אלף יותר טוב מקמח רגיל, גם מקורנפלור דרך אגב.
מה אתה אומר? אוקיי, מעניין מאוד. אז אני בלביבות, תפוחי אדמה קלאסיות, זה אהבת חיי. וקציצות פרסה, שבעצם זו הזדמנות מבחינתי לעשות קציצות, כאילו,
כן.
בחנוכה זו הזדמנות לעשות מאכל שאני נורא אוהבת מפסח ומראש השנה.
את גם, את עושה עם הפעורי מצה?
ברור.
אוקיי.
חייבת, לא יודעת לעשות זה אלא עם פעורי מצה.
אוקיי.
אתמול אגב ראיתי מתכון מהמם של אפרת ליכטנשטט ללביבות סלק, שאני לגמרי הולכת להכין, והיה נראה ממש ממש טוב, למרות שהיא הפתעה אותם, ואין מצב שאני יפה, אני ברור שאני הולכת לתגן אותם. ואחד המתוגנים שאני הכי אוהבת לעשות בבית, זה טורטיה ספרדית. אני ממש ממש אוהבת. טורטיה ספרדית זה בעצם, זה ממש לא הטורטיה המקסיקנית. זה סוג של, זה בעצם תפוחי אדמה שמתוגנים הרבה מאוד זמן ככה במחוות, עם בצל גם, ואז, וואי, תראה כמה ריר יש לי בפה, ואז כאילו בוללים ביצים, טורפים ביצים ושמים מעל, וזה בעצם סוג של פריטטה, אבל הרבה יותר טוב. כאילו הספרדים הצליחו יותר מהאיטלקים בעניין הזה.
כן.
בטורטיה שלהם. דווקא רושתי,
פחות?
אני פחות אוהבת את הלביבה הגדולה הזאת. לא יודעת למה, לא יכולה להסביר.
פחות מעניינת, היא נורא רפיטטיבית בטעם.
כן, בדיוק, אם אין סטייק עליה, היא לא מעניינת.
כן, כן.
ואם יש סטייק, אז מה עשינו בזה?
טוב, יש סופגניות, אין מה לתת מתכון לסופגניות, כי אנשים פה, סופגניות על ימין ועל שמאל, מתפרסמות בכל מקום, מה שכן, אני ואפרת עשינו סדנה מקסיקנית.
נכון.
לא. זה היה סדנה מקסיקנית?
לא, זה סדנה צ'ורוס, לחנוכה שעבר.
לחנוכה שעבר. אפשר להוריד את הסדנה הזאת, כנסו לאתר שלי, לסדנאות, אפשר להוריד אותה, היא חינם, היא לא צריכים לשלם עליה כסף, תקבלו מתכונים ואת הכל. הצ'ורוס זה דבר שהוא נורא כיפי, כי השטח פנים שלו כל כך קטן, שהוא מקבל קריספיות נורא גבוהה, וטובלים אותו בסוכר, וזה ממש דבר נהדר.
שטח פנים שלו גדול יחסית לתוכן.
סליחה, גדול יחסית לאוכל.
אני מקשיבה לך.
אז הוא נהיה, בנ
אגב, אמרת סופגניות, אני בכלל, אני באמת, אני לא משקיעה בסופגניות, אני עושה רק סופגניות אשל, את הפלצת האלה, כאילו, הם הכי חמודות, הכי טעימות, אבל אני משקיעה בריבות, תקשיב, אני בחודשים האחרונים, גיליתי את חדוות הריבות, אני כל היום מרבבת כל מה שרק אפשר. אתה לא מבין מה הולך לי בפריזר.
מרבבת.
עכשיו בארוחה שעשיתי, בברנץ שעשיתי, אז בגלל שזה הייתה ארוחת חורף, היה לי חשוב להביא ריבות שהן פרידה מהקיץ, עשיתי ריבת מנגו וניל.
וואו.
תקשיב.
עשית, הכנת?
הכנתי, ברור. וואו. כל הריבות היו שלי שם בארוחה.
ספרי לי.
ראה ריבת רימונים. דברים מאוד טעימים. בקיצור, שאני אכין לך ריבת מנגו, אתה אכין למנגו שכמוך?
תורף על מנגו.
יאללה, אני אכין לך.
יאללה.
אתה יודע ממה אני אכין לך? מהמנגו הקפוא שיש לי כבר שנה בפריזר, שאני מנסה לתת לך ואתה לא לוקח אותו, תמיד אתה שוכח? נעשה לך ריבה ממנו.
כן.
משקיעה בך.
טוב חברים, סיימנו את... משקיעה בך, זה חברה, חברת אמת. סיימנו את פרק הטיגון הגדול שלנו, חג שמח, חזרנו! חזרנו ואנחנו פה?
לגמרי, אנחנו מאוד שמחים להיות פה, שיהיה לכם חג שמח, תתגנו את עצמכם לדעת, תעשו את זה כמו שצריך, מקווים שעזרנו במשהו. לוקסי, תבוא להדלקת נר.
אני אבוא?
אני אתן לך ריבה.
ריבת מנגו?
מה שאני ארבה באותו יום.
טוב, תודה.
אנחנו מודים, שבוע הבא, תוכנית חדשה.
עד אז, אנחנו היינו, אפרת קו תחתי אנזל באינסטגרם, אני אורן לוקסי באינסטגרם, בטיקטוק אם אתם משם, אפשר לשלוח לנו מייל, enzel.luxi@gmail.com, ואם אתם אוהבים אותנו, ספרו לחבריכם עלינו, כדי שהם יאהבו אותנו, לא פחות מכם. עד אז, חג שמח, צום קל, פסח כשר, דש לאישה ולילדים, עודים לשמחה, בנים סחרים, שלא תדעו אוצר, וחיינה.
יאללה, ביי.